slave, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעיי, הדף היומי היום יום שישי, ה' בחשוון, תשפ"א, ערב שבת קודש פרשת נוח, תשפ"א, מסכת עירובין, דפים עין ה' ועין ו'. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם. מגיעים קולות התורה להניח ברכה בתוך בתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים לרפואתה של אימה, במהרה, של היולדת, חווה לאה בת אסתר, לאורך ימים טובים ולרפואה שלמה. אל נרפנה לה לחווה לאה בת אסתר, אל נרפנה לה לחווה לאה בת אסתר, אל נרפנה לה לחווה לאה בת אסתר. בזכות התורה ולומדיה, ובזכות כל הזכויות והתפילות ואמירת פרקי התהילים, הופך עולה עמו ישראל יחוס וירחם, וישלח רפואה שלמה במהרה לחווה לאה בת אסתר, לאורך ימים טובים, שנים שמחות ארוכות ובריאות. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמת ולא מותר אסור ולא לסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. השבת הבאה עלינו לטובה פרשת נוח, היא פרשת העלייה לתורה של החתן דנן בנינו יקירינו רבי אוריאל שליטה, שיכנס בברית הנישואין בעזרת השם ובישועתו בשמחה ובטוב לבב ובכל מילה דמיטב ביום ראשון הבא עלינו לטובה, זין בחשוון תשפ"א, עם בת זוגו הקלה שירה תחי, ביתם של הצדיקים רבי מורדכי ורעייתו שוורץ שליטה, לבית המשפחות המעתירות באום וגריינימן שליטה, למזל טוב, לברכה והצלחה. ובמוצאי שבת, בין שבת האופרוף לבין החתונה, נתחיל לומר בארץ ישראל, ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה בברכת השנים, ותן שפע טוב לבניין הדעד לבני הזוג נרם יאיר, שכאמור ייכנסו בברית הנישואין ביום ראשון, מלווים עם ברכותינו וברכותיכם, לומדי התורה, ונברך אותם בדברי הפייטן, שחיבר את הפיוט במוצאי יום מנוחה. יהי החודש הזה כנבואת אבי חוזה, ישמע בבית זה כל ססון וכל שמחה. חי ימלא משאלותינו למייחלים בבקשתנו, ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו, נגילה ונשמחה. בני חומות ארמוני וישירו שם כהני, וכל הודו את השם, בכל ססון וכל שמחה. בעזרת השם ובישועתו לבניין הדייד. בצוק העיתים לא נוכל להזמין את כולכם, למרות שהיינו מאוד רוצים, אבל בטוחים אנו שברכותיכם ילוו את החתונה, תשמחו יחד איתנו כל אחד ממקומו, ובעזרת השם בשמחתכם נשמח גם אנו. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב וסייעת הדשמיה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף עין ד' במסכת עירובין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. בכמה בתים וחצרות ניתר המבוי בלחי או קורה והתשובה? לרב כשפותחים לו לפחות בית חצרות שבכל אחת בית בתים, ולשמואל אפילו בית אחד וחצר אחת. שאלה שנייה, למה כוונת שמואל בבית אחד וחצר אחת? אומר רש"י, בית אחד בלא חצר וחצר אחת שיש בה גם בית. שאלה שלישית, מדוע התיר שמואל בלחי במבוי של האיש איבות בר איהי והתשובה, או משום שהיה די בכך כשלבד מחצירו של איבות היה פתוח למבוי גם בית הכנסת שבו בית דירה, או משום שגם חזן בית הכנסת היה ישן שם. שאלה רביעית, באיזה אופן הלכה כרבי שמעון שגגות, חצירות וקרפיפות הם רשות אחת לכלים ששבתו בתוכם והתשובה, לרב רק כשערבו ולשמואל ורבי יוחנן אף כשלא ערבו. שאלה חמישית, מדוע לרב במבוי שבצידו האחד גוי ובשני ישראל, אין ישראל אחרים שחלונותיהם פתוחים לשם מערבים דרך החלונות והתשובה, משום שאין לסייע ליחיד לדור לבדו עם נוכרי בחצר אחת או מבוי אחד. השאלה האחרונה מחידש כאן רב, בזה שדירת נוכרי אינה דירה, הרי כבר שמענו את זה להיל, והתשובה שאף לכולה בכדי שיהיה זה מבוי שיש בו בתים וחצרות, אין להקל ולהחשיב זאת כדירה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בעת תלמוד תורתנו אתמול בדף עין ד' במסכת עירובין. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי על עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע ה' בחשוון תשפ"א, ערב שבת קודש, פרשת נוח, ושבת האוף-רוף של בנינו יקירינו אוריאל שליטה, החתן, דנן, שיעלה לתורה לכבוד חתונתו, שתחול בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון זין בחשוון תשין פי א', ותן טל ומטר לברכה, ושפע טוב ובניין עדי עד. קר וטורף העניין ותלמוד תורתנו בדפים עין ה' ועין ו' במסכת עירובין, מרחק 30 דפים וחודש ימים בעזרת השם וישועתו מסיום מסכת עירובין על קוף ה' דפיה, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין דלת עמוד ב', 9 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים אמר רב יהודה אמר רב מבוי שצידו אחד עובד כוכבים וצידו אחד ישראל, אין מערבים אותו דרך חלונות להתירו דרך פתחים למבוי. מן המינים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כי איתנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מבאר את הגמרא מהו הדין במבוי שמצידו האחד ישראל, ומצידו האחר נוכרי. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, מבוי שצידו האחד פתוח לחצר של עובד כוכבים נוכרי, וצידו האחד פתוח לחצר של ישראל, ובו בית אחד, ובסמוך לבית הישראל יש עוד בתים של ישראל שאינם פתוחים למבוי אלא לרשות הרבים, ובין בית לבית ישנו חלון. והטעם שנקט רב שבין בתי ישראל ישנם חלונות ולא פתחים גמורים, כיוון שמדובר בין בית לבית, וכך היא הרגילות שאין דרך לעשות בין הבתים פתח גדול יותר מחלון. כך מסביר רשי ומשמע מדבריו שהוא הדין אם יהיו פתחים בין בית לבית. אלא נקט בלשון הזו משום שזו הרגילות. אבל רי מפרש שדווקא אם יש חלונות בין הבתים אסור לערב, מפני שחוששים שמה ישראל יבטח בשכינה ומחמת כן יתייחד עם הנוכרי במבוי ויזיקנו הנוכרי. אבל אם יש פתחים ביניהם יכולים לערב, מפני שהנוכרי מפחד שיבואו דרך הפתחים, ומחמת כן לא יזיקנו. כך תוסות בדיבור המתחיל, מבוי. אז אומר רב יהודה בשמו של רב, מבוי שצידו האחד פתוח לחצר של עובד כוכבים, וצידו האחד פתוח לחצר של ישראל, אין מערבים אותו דרך חלונות להתירו דרך פתחים למבוי. אין עושים עירובי חצרות מחמת החלונות שביניהם כדי להתיר להם להוציא את כליהם למבוי דרך הבית החיצוני הפתוח למבוי. שואל אביי, אמר לאביי לרב יוסף רבו, האם אמר רב דבריו שאין מערבים כשצד אחד של ישראל ואחר של עובד כוכבים אפילו בחצר כעין מבוי זה, שפתוחים לתוכה שני בתים, בית נוכרי ובית ישראל, ובסמוך לבית הישראל יש עוד בתי ישראל שאינם פתוחים לחצר אלא לרשות הרבים, ובין בית לבית יש חלון. אמר לי, השיב לו רב יוסף, אין, כן, רב אמר את דבריו גם בחצר כזו, שאין לעשות עירובי חצרות מחמת החלונות, על מנת להתיר להוציא את כליהם לחצר דרך הבית החיצוני הפתוח לחצר. ומוכיח רב יוסף, דהי לא אמר, שאם לא היה אומר רב את דבריו גם בחצר, אלא דווקא במבוי, מהי? מה עולה בדעתך לחלק בין חצר למבוי ולומר שדווקא במבוי אין לערב את הבתים מחמת החלונות, אבל בחצר יהיה אפשר לערב אותם? דוחה הבאי ואומר, אפשר היה לומר שדברי רב נאמרו רק לגבי מבוי ולא לגבי חצר, ואב האמין הטעם עד הרב? היינו אומרים שטעמו של רב במבוי, משום תקסבר, משום שהוא סובר, אין מבוי ניתר בלחי וקורא עד שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו. ואילו כאן נחשב המבוי שפתוחה לו חצר אחת, משום שמצד אחד פתוחה לו חצר של נוכרי, ודירת נוכרי אינה נחשבת כדירה. כמה מבואר ליל בדף סמך בית עמוד א', ולכן אין לערב את הבתים על מנת להוציא את כליהם למבוי דרך הבית החיצוני הפתוח למבוי, משום שאין המבוי ניתר בלחי או קורא. אבל אם היו שני הבתים פתוחים לחצר, היו יכולים הבתים לערב ביניהם על מנת להוציא את כליהם לחצר דרך הבית החיצוני הפתוח אליה, משום שחצר ניתרת אף אם פתוח לה רק בית אחד. ואם תקשה על הפירוש הזה, אם אכן טעמו של רב הוא משום שאין מבוי ניתר בלחי או קורת שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו, אם כן תרתי למה לי, מדוע הוצרח רב לשנות דין זה פעמיים? הרי כבר שנה לאל בדף עין ג' עמוד ב' שאין מבוי ניתר בלחי וקורה עד שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו. על זה אני אשיב לך צריכה. יש לומר שהוא צריך רב להשמיענו דין זה פעמיים, משום, דהי מההי, אם היה רב משמיענו את דינו רק לאל, והיה לנו ללמוד דין זה משם לשאר המקומות, אף שהיינו יודעים את עיקר הדין שאין להתיר מבוי בלחי או קורה, אלא אם כן פתוחים לו בתים וחצירות, אבי אמין היינו יכולים לומר שלגבי דין זה דירת עובד כוכבים שמה דירה. ולמרות שלאל בדף סמך בית עמוד א' מבואר שהכל מודים שדירת נוכרי אינה נחשבת כדירה לגבי עירוב, יש לבאר שמה שמבואר שם שדירת נוכרי אינה נחשבת כדירה, נאמר לגבי לאסור על בני החצר מטעם שאחד מבני החצר לא עירב עמם. בעניין זה אמרו שאין הנוכרי נחשב בן חצר לקלקל לעירובם. אבל כאן הועיל ומדובר להקל ולהחשיב את המבוי כמי שבתים וחצרות פתוחים לתוכו על מנת להתיר אותו בלחי או קורה, היינו חושבים שלעניין זה גם דירת נוכרי תחשב כדירה, כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל, אבי אמינא. ומבוי שמצידו האחד פתוחה לו חצר נוכרי, נחשב למבוי שפתוחים לו חצרות ובתים, ויהיו יכולים לערב את הבתים דרך החלונות, ולהתיר לטלטל מהם למבוי דרך הבית החיצוני הפתוח למבוי. כמה שמלן משמיענו רב, דדירת עובד כוכבים לא שמה דירה. דירת נוכרי אינה נחשבת דירה, גם לגבי דין זה, ונחשב המבוי כמי שפתוחה לו רק החצר של ישראל, ואין מבוי ניתר בלחי או קורה, עד שיהיו פתוחים לתוכו חצרות ובתים. ואם מאחה, ואם רב היה משמיענו רק את דין מבוי, שמצידו האחד ישראל ומצידו האחר נוכרי, לא היינו יכולים ללמוד מכאן שאין מבוי ניתר בלחי וקורה, עד שיהיו בו בתים וחצרות, משום שאה ואמינה היינו יכולים לומר, שאומנם למדנו את הדין שצריך שיהיו פתוחות למבוי שתי חצרות, אבל לא ידענו הבתים כמה. אין אנו יודעים כמה בתים צריכים להיות פתוחים לכל חצר, שהרי לא יתבהר העניין הזה בדבריו של רב. בדברי רב לגבי ישראל ונוכרי יתבהר שפתוחות למבוי שתי חצרות, אחת של ישראל ואחת של נוכרי. ועל כן יש ללמוד מדבריו שצריך שיהיו פתוחות למבוי שתי חצרות, אבל לא יתבהר בדבריו כמה בתים פתוחים לכל חצר. ולכן אין אנו יכולים ללמוד מדבריו כמה בתים צריכים להיות פתוחים לכל חצר. כמה שמלן משמיענו רב דבתים, טריין, שצריך שיהיו פתוחים לכל חצר, שני בתים. וזה משמע מכללו של רב שאמר עד שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו, הואיל ונקט בתים וחצרות סתם ולא נקט מספר מסוים, כשנוקטים סתם בתים בלשון רבים בלא לפרט את מניין הבתים, הכוונה לשני בתים כי מיעוט רבים, שניים. וכן כשנוקטים סתם חצרות בלשון רבים, הכוונה לשתי חצרות. לאחר שהתבהר שדברי רב נאמרו גם בחצר שפתוחים לה שני בתים, מבאר אביי את סברת רב. אומרת הגמרא אשתא דאמר רב אפילו חצר, עכשיו שדברי רב נאמרו גם בחצר, יש לבאר טעם הדרב, טעמו של רב הוא משום דקסבר שסובר רב שאסור לעשות יחיד במקום עובד כוכבים. אסור לסייע לישראל יחיד לדור עם הנוכרי כדי שלא ילמד ממעשיו. ותוספת לאל בדף עין דלת עמוד ב' דיבור המתחיל מבוי בירוש, אסור לסייע ליחיד לדור לבדו עם הנוכרי משום שחששו שמה יזיק הנוכרי לישראל כשיהיו לבדם בחצר. ולכן אמר רב שלא יערבו עמו ולא ישתמשו עמו, כדי שיוותר יחידי ויפחד מהנוכרי שמה יארגנו, משום כך יצא לדור במקום אחר. שואלים התוספות לאל בדף עין דלת עמוד ב' בדיבור המתחיל מבוי, מדוע הוא צריך רב לאסור לערב במקרה כזה? הרי אף אם יערבו ביניהם, אוסר עליהם הנוכרי לטלטל כמבואר לאל בדף סמך א' עמוד ב', מבארים התוספות שמדובר שסחרו מהנוכרי את רשותו שאז מועיל העירוב, ואף על פי כן סובר רב שאסור לערב ביניהם משום שאסור לסייע את הדר יחידי במקום נוכרי. מוסיף רב יוסף ואומר, אמר רב יוסף יחי, מאחר שנתבהר שסברת רב היא, משום שאסור לסייע לישראל יחיד לדור במקום נוכרי, ורב אמר את דבריו שאין לערב גם בחצר שצידה אחד ישראל והאחר נוכרי, היינו דשמען עלי לרבי טבלה דאמר, זה מה ששמעתי את רבי טבלה שאמר בעניין זה, עובד כוכבים טרי זימני, פעמיים, מבוי שצידו אחד נוכרי וצידו אחד ישראל, אין מערבים דרך חלונות ואסור לסייע לישראל יחיד לדור עם הנוכרי, ולא ידענה מה היא אמר, ולא ידעתי מדוע הוא צריך להאריך בדבריו, הרי פשוט שזה טעם הדברים. אבל עתה יש לומר שנקט את טעם הדברים כדי להשמיענו שזהו טעמו של רב, ולא משום שאין מבוי ניתר בלחי או קורה עד שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו. ובפירוש השני מפרש רשי שרב יוסף שמע את רבי טבלה שאמר פעמיים נוכרי, ולא ידע את כוונתו, לאחר שהתבהר טעמו של רב, יש לומר שהתכוון פעם אחת לגבי מבוי שצידו אחד נוכרי וצידו אחר ישראל, ופעם נוספת לגבי חצר שצידה אחד נוכרי וצידה אחר ישראל, כיוון שטעמו של רב הוא משום שאסור לסייע לישראל יחיד לדור במקום נוכרי, ואם כן אין הבדל בין חצר למבוי. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף עין ה' עמוד א'. המשנה מבארת את דיני העירוב בשתי חצרות זו לפני מזו. דינם של חצרות הסמוכות ופתוחות זו לזו נתבאר במשנה הקודמת לאל בדף עין ג' עמוד א'. מן התורה אין איסור לטלטל אלא בין רשות היחיד לרשות הרבים בנוסף לאיסור העברת ה-400 ברשות הרבים עצמה. אבל חז"ל אסרו לטלטל גם בין שתי רשויות היחיד של אנשים שונים, וכן אסרו להוציא מהבתים שהם מיוחדים לבעליהם לחצירות שהם בבעלות כל דיירי החצר. לפיכך, כל חצר זקוקה לעירוב בין כל הדרים בה, על מנת להתיר להוציא אליה מן הבתים. כאשר ישנן שתי חצרות זו לפנים מזו, בני הפנימית עוברים אל רשות הרבים דרך החיצונה. דריסת הרגל שיש לבני הפנימית בחצר החיצונה מחשיבה אותם כאילו יש להם חלק בה, ולכן יש אופנים בהם אין בני החיצונה יכולים להתיר את ההוצאה לחצירם אם לא יערבו עמם בני הפנימית. כלומר, כיוון שאף בני הפנימית נחשבים כבני החצר, עליהם להשתתף בעירוב. אם לא נשתתפו, ההוצאה בחצר אסורה לכל. המשנה והגמרא דלהלן ידונו בפרטי הדינים הללו. אומרת המשנה בדף עין ה עמוד א', שתי חצרות שהן זו לפנים מזו, הפנימית פתוחה לחיצונה והחיצונה פתוחה לרשות הרבים, באופן שדיירי הפנימית יוצאים לרשות הרבים דרך החיצונה, יש בהן כמה וכמה חילוקי דינים לעניין עירוב. אם היו מערבות שתיהן יחד, הן נחשבות לחצר אחת. אז תחילה מפרטת המשנה את הדינים באופנים שלא ערבו יחד, ולהלן דנה המשנה גם באופן שערבו יחד, אלא שאחד מהדיירים שבהן שכח ולא ערב עם השאר. אם כן, מבארת המשנה את הדינים כאשר ערבה רק אחת מביניהן. ערבה הפנימית, ערבו דיירי החצר הפנימית לעצמם, ולא ערבה החיצונה, בני החצר החיצונה לא ערבו, הפנימית מותרת בהוצאה לחצירה, שהרי הדרים בה ערבו ביניהם, ואין בני החצר החיצונה שלא ערבו, אוסרים עליהם את ההוצאה, לפי שאין להם שייכות לחצר הפנימית. והחיצונה אסורה בהוצאה לחצר, שהרי הדרים בה לא ערבו. דין נוסף אומרת המשנה, ערבה החיצונה לעצמה ולא ערבה הפנימית, שתיהן אסורות בהוצאה לחצרותיהן. שכיוון שהפנימית שיש לה דריסת הרגל בחצר החיצונה כדי לעבור דרכה לרשות הרבים לא ערבה בחצר הפנימית והיא אסורה להוציא אליה, הרי היא אוסרת גם על החיצונה להוציא לחצירה. זוהי מסקנת הגמרא כאן, שהתנא כאן סובר שרגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה, ואילו רגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה. כלומר, אין בני הפנימית אוסרים על בני החיצונה בגלל זכות המעבר שלהם דרך החצר החיצונה, אלא כאשר הם אסורים להוציא בחצר שלהם. ואילו כאשר הם מותרים להוציא אליה, כי הרי הם ערבו, אינם אוסרים על בני החיצונה. והחילוק הזה טעון ביור, שאם אנו דנים את אפשרות המעבר בחצר כשותפות בה, שעל כן העובר בחצר אוסר את ההוצאה על הדרים בחצר וכן הוא מערב עמם, מדוע שונה דין זה כאשר הוא מותר בהוצאה בחצר שלו? ובגמרא לאל בדף נ"ט עמוד ב' ובהסברו של רש"י שם מתבהר כי טעם החילוק הוא שכאשר הפנימית מותרת במקומה, אנו כופים אותה לסגור את הדלת שבינה לחיצונה ולסלק את דריסת רגלה ממנה לאותה שבת, ובאותה שבת היא לא תעבור בחצר החיצונה. ואילו כאשר אינה מותרת במקומה, איננו יכולים לכפותה לכך. ואילו תוספות שם לאל בדף נ"ט עמוד ב' דיבור המתחיל דה פנימית חולקים על כך, ולדעתם אין למנוע דריסת רגל מהפנימית שלא לעבור דרך החיצונה, שלא על ידי כך לא תוכל ללכת דרכה לרשות הרבים, אלא הכוונה שתסגור את דלתה מלהשתמש בשטח החצר החיצונה. עכשיו מבארת המשנה את הדינים כאשר ערבו שתי החצרות כל אחת לעצמה. ערבו שתיהן, אולם לא ערבו יחד, דיינו שערבה זו לעצמה וזו לעצמה. שלוש דעות בדבר. דעה אחת היא דעת תנא קמא דלעיל שזו מותרת בפני עצמה וזו מותרת בפני עצמה. בני החצר הפנימית מוציאים לחצירם ובני החצר החיצונה מוציאים לחצירם. לפי שהעירובה של כל אחת מתיר את ההוצאה לחצירה, אולם אינן מותרות כל אחת להוציא לחצר האחרת. כשם שאין לטלטל מבית לבית בחצר אחת, כאשר לא ערבו בני החצר. ואילו לא הייתה הפנימית מערבת, הייתה אוסרת אף על החיצונה, כאמור לאל, ועכשיו שערבה, אינה אוסרת עליה. זה דעת תנא קמא. דעה שנייה, רבי עקיבא אוסר על החיצונה להוציא לחצירה, לפי שדריסת הרגל, דהיינו זכות המעבר של בני החצר הפנימית, לעבור דרך החצר החיצונה, אוסרתה לחיצונה להוציא מבתיהם לחצר, שזכות זו שיש לפנימית בחיצונה, משתפת אותם בה, עד כדי שהם אוסרים את בני החיצונה בהוצאה, מפני שלא ערבו יחד, וכאילו שכח אחד מהם ולא ערב. כי דעת רבי עקיבא היא שאף רגל המותרת במקומה, אוסרת שלא במקומה. וגם לדעת רבי עקיבא מותרים בני הפנימית להוציא לחצירם, לפי שאין לבני החיצונה כל זכות בחצר הפנימית, ואינם יכולים לאסור עליהם את הטלטול. הנה הדעה השלישית שמביאה המשנה, וחכמים אומרים, אין דריסת הרגל של בני הפנימית בחצר החיצונה, אוסרתה לחיצונה, ועל כן כל אחת מטלטלת בחצירה. ולכאורה זו גם דעת תנא קמא. ואם כן, מדוע שנתה המשנה את הדעה הזו פעמיים? ובגמרא מתבאר כי לדעת חכמים מותר הטלטול בחיצונה אף אם לא ערבה הפנימית כלל, לפי שאפילו רגל האסורה במקומה אינה אוסרת. לדעתם אין דריסת הרגל בחיצונה מחשיבה את בני הפנימית כדרים בה לאסור על בני החיצונה הדרים בה ממש. אם כן, נמצא שיש פה שלוש דעות. לדעת הנקם הרגל האסורה במקומה אוסרת ואילו רגל המותרת במקומה אינה אוסרת. לדעת רבי עקיבא אפילו רגל המותרת במקומה אוסרת. ולדעת חכמים אפילו רגל האסורה במקומה אינה אוסרת. דהיינו חכמים, בדעה השלישית הם המקילים ביותר. עכשיו מבארת המשנה את הדינים כששכח אחד מבני החצרות ולא עירב. ערבו שתיהן כל אחת לעצמה ושכח אחד מן החיצונה ולא עיריו, הפנימית מותרת, שלעולם אין החיצונה אוסרת עליה. כפי שהסברנו, אילו החיצונה אסורה שהרי אחד מהדרים בה לא עיריו. אולם אם אחד מן הפנימית שכח ולא עיריו, שתיהן אסורות, הפנימית לפי שאחד מהדרים בה לא ערב, והחיצונה אסורה לפי שהפנימית אסורה בהוצאה לחצירה, וכאשר הפנימית אסורה במקומה, מודת הנקמה לרבי עקיבא שהיא אוסרת על החיצונה, וכמבואר ברישא שאם לא ערבה הפנימית, אסורה גם החיצונה. ולמעשה אין כל חילוק בין אם לא ערבה הפנימית כלל, לבין אם ערבה אולם שכח אחד מהדרים בה ולא ערב עם השאר. עכשיו מבארת המשנה את הדינים כאשר ערבו שתי החצרות יחד. נתנו הפנימית והחיצונה את העירובן במקום אחד, שערבו שתיהן זו עם זו והניחו את העירוב בחיצונה. והגמרא תבאר מדוע כשהיא אומרת במקום אחד, הכוונה שהניחו את העירוב בחצר החיצונה דווקא. והגמרא גם תבאר מדוע שונה הדין אם מונח העירוב בחצר הפנימית. אז נתנו הפנימית והחיצונה את עירובן במקום אחד, שערבו שתיהן זו עם זו והניחו את העירוב בחיצונה ושכח אחד מהן. בין אם הוא מדיירי הפנימית ובין אם הוא מדיירי החיצונה, ולא עירב עם השאר, שתיהן אסורות. שכיוון שכולם עירבו כאחד ואחד בהם שכח ולא עירב, בטל העירוב. ואפשר היה לטעון ולומר שאותה חצר שהשוכח אינו ממנה, תבטל את השתתפותה בעירוב עם האחרת ותיבדל ממנה, ויהיה העירוב לה לבדה ויועיל לה, שהרי כל הדרים בה ערבו. אבל אין לומר זאת אלא בשני תנאים. א', שאין לה אחרת בדריסת הרגל, כי אם יש לה אחרת דריסת הרגל בה עדיין היא אוסרת עליה כדין ערבה החיצונה ולא ערבה הפנימית, או כדין שכח אחד מן הפנימית ולא ערב, ועל כן אין לחצר החיצונה אפשרות להיבדל מהפנימית שעדיין דריסת רגלה של הפנימית אוסרתה. ב', גם אם השוכח היה בין החיצונה, הפנימית היא שרוצה להיבדל ממנה שיהיה העירוב מועילה לבדה, שהרי כל הדרים בה ערבו. וכן אין לחיצונה דריסת הרגל עליה שתאסור אותה. ועדיין אין הפנימית יכולה להיבדל ממנה, אלא אם העירוב המשותף נמצא אצלה, ובמשנה הרי מדובר שהעירוב מונח בחיצונה. ועכשיו אי אפשר להביאו אל הפנימית, מאחר שכבר נכנסה השבת ואסורה הוצאה מאותו בית שבחיצונה אל הפנימית, כיוון שנתבטל העירוב, בגלל אותו אחד שלא ערב, ואי אפשר שיהיה העירוב של הפנימית מונח בחיצונה, ומשום כך אין אפשרות לפנימית להיבדל מהחיצונה. ולחיצונה לעולם אין אפשרות להיבדל מהפנימית, מאחר שיש לפנימית דריסת רגל בה, ועל כן שתיהן אסורות. חותמת המשנה עם הדין, מה קורה כשדר בכל חצר אדם אחד בלבד. ואם היו שתי חצרות של יחידים שבכל חצר דר אדם אחד לבדו, ואין הכוונה לאדם בודד דווקא, אלא שיש בה רשות אחת בלבד שאינה מצליחה לערב בין בני הרשות, כגון משפחה אחת וכדומה, אינן צריכים לערב זה עם זה כלל, ושניהם מותרים להוציא כל אחד בחצרו, אבל לא מחצר אחת לשנייה, כיוון שלא ירבו החצרות יחדיו. הפנימי אינו צריך לערב שעלו הוא יחידי בחצרו, והחיצון אינו צריך לערב משום שאין דריסת הרגל של הפנימי בחצרו, אוסרת עליו את ההוצאה, כיוון שהפנימי מותר בחצרו שלו. וכדעת תנא קמא שסובר שרגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלו במקומה. אבל הדעה הזו, אם היו שניים בפנימית ואחד בחיצונה, כולם אסורים. שכן הפנימית שהיא צריכה לערב ולא ערבה, אוסרת על החיצונה משום רגל האסורה במקומה, אוסרת שלא במקומה. ואם היו שניים בחיצונה ואחד בפנימית, שהחיצונה ודאי אסורה, היה מקום להתיר את הטלטול בפנימית. אבל כותב רש"י על פי הגמרא לקמן דף ע"ה עמוד ב', שהטלטול בה אסור. שהרי המשנה התירה רק באופן ששתיהן חצרות של יחידים בלבד. למה אסור? גזירה שם יבוא לטלטל בפנימית, גם כאשר יהיו שניים בפנימית ואחד בחיצונה. זו היה המשנה שלנו בדף ע"ה עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה ששתי חצרות זו לפנים מזו עם ערבה החיצונה ולא הפנימית, שתיהן אסורות ועם ערבה זו לעצמה וזו לעצמה. רבי עקיבא אוסר את החיצונה שדריסת הרגל אוסרתה. סדר דברי המשנה הוא שבתחילה נאמרו דינים בסתם, ושוב נאמר דין שיש בו מחלוקת רבי עקיבא וחכמים. במשנה ביארנו כי הדינים המובאים קודם דברי רבי עקיבא הם שיטה אחת, ויחד עם דברי רבי עקיבא ודברי חכמים יש לפנינו שלוש שיטות. וזו אכן מסקנת הגמרא. אבל קודם שהסיקה זאת הגמרא, סברה הגמרא שיש כאן שתי שיטות, וחכמים הם אלו שדבריהם נשנו קודם דברי רבי עקיבא. דנה עכשיו הגמרא מהי שיטתם, אם אפילו רגל האסורה אינה אוסרת כפי שאמר רב דימי, ולאור זה יש לבאר את הרישה במשנה שממנה לא משמע כך, או שהם סוברים שרק רגל המותרת אינה אוסרת, אבל רגל האסורה אוסרת. מביאה הגמרא דעה כי קיימת שיטה אחרת. כי את הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי ינאי, דברים אלו שבתחילת המשנה, זו דברי רבי עקיבא דאמר, אפילו רגל המותרת במקומה בחצירה אוסרת את ההוצאה שלו במקומה בחצר אחרת. כלומר, דריסת הרגל, דהיינו, הרשות שיש לעבור שם, אוסרת את הטלטול, ואפילו אם הדורס מותר בהוצאה במקומו. ועל כן אוסרת הפנימית את הטלטול על החיצונה, אם לא ערבה עימה, ואפילו אי הפנימית מותרת בהוצאה לחצירה, כגון שערבה עשו עירוב חצרות בחצר הפנימית. זה רבי עקיבא, אבל חכמים אומרים כשם שרגל המותרת בהוצאה לחצירה אינה אוסרת את ההוצאה על בני חצר אחרת בה היא דורסת, כך רגל האסורה בהוצאה לחצירה אינה אוסרת את ההוצאה על בני החצר האחרת בה היא דורסת. לשיטת חכמים אפילו ערבה החיצונה ולא הפנימית, הפנימית אסורה והחיצונה מותרת, ואין הפנימית האסורה בחצירה אוסרת את החיצונה כלל. רב דימי התקשה בביור לשון חכמים שאמרו אין דריסת הרגל אוסרתה, והוא התקשה מדוע לא אמרו אינה אוסרת, שאז היה אפשר לפרש שרק רגל המותרת אינה אוסרת. לכן דייק מכך שאין דריסת הרגל אוסרת כלל, ואפילו כשהיא עצמה אסורה במקומה. מדברי רב דימי מובן שישנן שתי שיטות בלבד, לרבי עקיבא לעולם דריסת הרגל אוסרת, ואילו לחכמים לעולם אינה אוסרת. אבל במשנה ביארנו שישנן שלוש שיטות, וכאמור הדברים הם על פי מסקנת הגמרא, וכאן סוברת הגמרא שאין אלא שתי דעות, ועל כן היא מקשה מהמשנה ומוכיחה כי בהכרח לומר שקיימת שיטה נוספת שלישית המפשרת בין שתי הדעות, וסוברת שרגל האסורה במקומה אוסרת ושאינה אסורה אינה אוסרת. דנה הגמרא בדברי רב דימי מהאמור במשנה, תנן שנינו במשנה ערבה חיצונה ולא פנימית, שתיהן אסורות אף החיצונה, לפי שדריסת הרגל של הפנימית אוסרתה, ויש לדייק מכך שאם ערבה גם הפנימית, שתיהן מותרות, לפי שרגל המותרת במקומה אינה אוסרת. ויש לשאול מה אני כדעת מי נשנה הדין הזה, אילי מה אם נאמר שכדעת רבי עקיבא, מה העירייה מדוע דיברה המשנה ברגל האסורה, כלומר כשהפנימית אסורה במקומה משום שלא ערבה, הרי לדעתו אפילו רגל מותרת נמי גם כן אוסרת, דהיינו גם כאשר ערבה הפנימית אוסרת היא על החיצונה, כאמור בסיפה, ערבה זו לעצמה וזו לעצמה, רבי עקיבא אוסר החיצונה. וכיוון שנתבהר הדבר בסיפה, אין צורך בדין הזה שברישה, כי פשיטה שאם גם כאשר ערבה הפנימית אוסרת על החיצונה, כל שכן כאשר לא ערבה שהיא אוסרת. אלא לאו רבנן, האם אין להסיק מכך שהרישה הוצריכה בכדי לבאר את דעת חכמים החולקים על רבי עקיבא וסוברים, שרגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה ושלא כדברי רבי ינאי, ועל כן אם לא ערבה הפנימית אוסרת היא על החיצונה? תרץ את הגמרא לעולם דין זה שבמשנה שאם לא ערבה הפנימית אוסרת על החיצונה, לדעת רבי עקיבא נאמר, ולא זו אף זו קטני. בסדר דברי המשנה הוא להשמיע תחילה את הדין הפשוט יותר, ולאחר מכן להוסיף את הדין המחודש. ועל כן תחילה אמרה המשנה ערבה חיצונה ולא ערבה פנימית, שתיהן אסורות, שרגל האסורה אוסרת, ושוב הוסיפה ערבה זו לעצמה וזו לעצמה, רבי עקיבא אוסר החיצונה, לומר שאף רגל המותרת אוסרת. דנה הגמרא בדברי רב דימי מהמשך דברי המשנה, תנן שנינו במשנה ערבה זו לעצמה וזו לעצמה, זו מותרת בפני עצמה וזו מותרת בפני עצמה. טעמה, טעם הדבר שמותרות כל אחת לעצמה מפני דערבה הפנימית, שאז היא רגל המותרת במקומה, אבל לא ערבה, לא ערבה, אם לא ערבה הפנימית שהיא רגל האסורה במקומה, שתיהן אסורות. ומסביר רש"י אין לומר שבאה המשנה ללמד דין אחר, שאם לא ערבה החיצונה שהפנימית מותרת והחיצונה אסורה, אין לומר זאת שפשוט הוא, ואין לומר שבאה המשנה ללמד את עצם הדין שרגל המותרת אינה אוסרת, שאם כן היה לה להשמיע שרגל האסורה אינה אוסרת וכל שכן רגל המותרת, ובהכרח שדין זה בדווקא נאמר שרגל המותרת אינה אוסרת אבל רגל האסורה אוסרת. אומרת הגמרא והאי תנא, נמצא שתנא זה דאמר רגל המותרת אינה אוסרת, סובר שרגל האסורה אוסרת. ועכשיו נברר מני, מי הוא התנא הזה? הילי מה אם נאמר שרבי עקיבא היא, הלא אפילו רגל המותרת נמי גם כן אוסרת, אלא לאו רבנני. האם לא נסיק מכאן שהמשנה כדעת חכמים והם מתירים רק ברגל המותרת ולא ברגל האסורה, וזה שלא כדברי רב דימי? ומביאה הגמרא הוכחה נוספת מהמשנה שלא כרב דימי. ועוד יש להוכיח כך, שהרי המשנה ממשיכה ואומרת שרבי עקיבא חולק על הדין הזה ואוסר את החיצונה משום דריסת הרגל של הפנימית. ואם כן, מי דסייפה רבי עקיבא? ממה שהסייפה היא דברי רבי עקיבא, בהכרח שהרי שעליו רבי עקיבא היא, אלא דברי חכמים. ואין הכוונה כאן לסייפה ורישה ממש, אלא לדין זה עצמו עליו חולק רבי עקיבא, שהדין מכונה כאן בשם רישה, ודברי רבי עקיבא מכונים בשם סייפה. וחכמים אוסרים ברגל האסורה במקומה, וכפי שאמרה המשנה, שהם ערבה החיצונה ולא ערבה הפנימית, שתיהן אסורות, ושלא כדברי רב דימי שאמר, שאותה בבה היא כדעת רבי עקיבא. דוחה הגמרא אפשר לבאר את המשנה שכולה רבי עקיבא היא. גם מה שנאמר קודם דברי רבי עקיבא, זה לשיטת רבי עקיבא, וחסורי מחסרה ואחי קטני. המשנה חסרה מספר מילים, כך צריך לשנות בה. ערבה זו לעצמה, וזו לעצמה, כל חצר ערבה לעצמה, זו מותרת בפני עצמה וזו מותרת בפני עצמה. כל חצר מותרת לטלטל מהחצר לבתיה ומהבתים לחצר. במה דברים אמורים שאין החיצונה אסורה, שעשתה הפנימית דקה דלת קטנה לפני הפתח, ועל ידי כך סילקה את דריסת רגלה מן החיצונה, שלא מתכוננת לעבור דרך החצר החיצונה, ואינה אוסרת עליה. אבל לא עשתה הפנימית דקה, החיצונה אסורה מפני דריסת הרגל של הפנימית. אלו הם דברי רבי עקיבא. שרבי עקיבא אוסר את החיצונה מפני דריסת הרגל של הפנימית, כאשר לא סילקה את עצמה מן החיצונה. היא אוסרת את החיצונה. אוסרת על החיצונה מלטלטל בה. וחכמים אומרים, אין דריסת הרגל של הפנימית אוסרת את החיצונה, בין אם היא מותרת במקומה, באופן האמור, באחרונה שערבה גם הפנימית, ובין אם היא אסורה במקומה, כגון באופן המוזכר ברישה שלא ערבה הפנימית. גם בזה אינה אוסרת על החיצונה. וחכמים המתינו לדברי רבי עקיבא עד סיום דבריו, ואחר כך חלקו עליו. אם כן, לפי הסבר הגמרא עכשיו, ביאור המשנה הוא באופן שעצוב דברי רבי עקיבא הכל כשיטתו. ורק חכמים הנזכרים אחריו חולקים עליו. וכך מתפרשת המשנה. שתי חצרות זו לפני מזו, ערבה הפנימית ולא ערבה החיצונה, הפנימית מותרת והחיצונה אסורה. דין זהו לכל הדעות ואין בו חולק. החיצונה ולא הפנימית שתיהן אסורות, לפי שדריסת הרגל אוסרת על החיצונה, וזו דעת רבי עקיבא. וכאן נאמר שהפנימית לא ערבה, והמשנה ממשיכה ומלמדת חידוש גדול יותר, שגם אם הפנימית ערבה, הרי היא אוסרת. ולא זו אף זו קטני. וכאמור בדברי רבי עקיבא בהמשך, ערבה זו לעצמה וזו לעצמה, זו מותרת בפני עצמה וזו מותרת בפני עצמה. ומדובר באופן שעשתה דקה, שאם לא כן רבי עקיבא אוסר החיצונה שדריסת הרגל אוסרתה. וחכמים אומרים, אין דריסת הרגל אוסרתה, שלדעתם, בין ערבה כל אחת לעצמה ובין אם ערבה חיצונה ולא ערבה פנימית, אין דריסת הרגל אוסרתה. דנה הגמרא בדברי רב דימי מהמשך דברי המשנה. מה טיב רב ביוואי בר אביי, מקשה רב ביוואי בר אביי, שנינו בהמשך המשנה, ואם היו החצרות של יחידים שבכל חצר יש אדם אחד בלבד, אין צריכים לערב. דין זה ודאי לדעת חכמים נאמר, כאילו לדעת רבי עקיבא הוא אוסר הפנימי על החיצון, כיוון שיש לו דריסת הרגל עליו, ולמרות שהוא מותר במקומו. ויש לדייק, אבל אם היו החצרות של רבים, צריכים לערב, ולולי זאת לא יוכל החיצון להוציא לחצירו. שאין לומר שבני הפנימי צריכים לערב בכדי להתיר לעצמם את ההוצאה בחצירם, שפשוט הוא, ואין צריך לומר זאת. על מה מוכח שרגל המותרת במקומה אינה אוסרת, ועל כן כשהם יחידים אינם צריכים לערב, אילו רגל האסורה במקומה אוסרת, ועל כן כשהם רבים צריכים לערב. ועוד מטיב רבינה, ועוד מקשה רבינה, מבב המוקדמת במשנה. שנינו במשנה שכח אחד מן החיצונה ולא ערב, הפנימית מותרת וחיצונה אסורה, ואילו אם שכח אחד מן הפנימית ולא ערב, שתיהן אסורות. ויש לדייק, טעמה, טעמה דבר ששתיהן אסורות, לפי דשכח בין הפנימית ולא ערב. הלא שכח, אבל אם לא שכח, שתיהן מותרות. והרי זה שלא כדעת רבי עקיבא, שלשיטתו אסורות גם באופן זה, שגם רגל המותרת אוסרת. ומוכח שדינים אלו לדעת חכמים נאמרו, אלמה מוכח שלדעתם, רק רגל המותרת אינה אוסרת, ואילו רגל האסורה אוסרת. ולכן אם שכח אחד מן הפנימית ולא ערב, שתיהן אסורות, ושלא כדברי רב דימי. ולכן מביאה הגמרא את דברי רבי ינאי באופן אחר, אלא קיית הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל אמר בשם רבי ינאי, באופן אחר ממה שאמר רב דימי בשמו, וכך אמר, שלוש מחלוקות בדבר. א', תנא קמא סבר רגל המותרת אינה אוסרת, ואילו רגל האסורה אוסרת, ולכך אמר שאם ערבה חיצונה ולא הפנימית שתיהן אסורות, ורק אם ערבו שתיהן כל אחת לעצמה, מותרת כל אחת בחצירה ואין צורך להעמיד זאת כרבי עקיבא, וכן מה שאמרה המשנה, ערבה זו לעצמה וזו לעצמה, זו מותרת בפני עצמה וזו מותרת בפני עצמה, שמשמע שאם לא ערבה הפנימית שתיהן אסורות, זה כדעת תנא קמא, ואין צורך לומר כולה רבי עקיבא היא, כדליל, וכן מה שאמרה המשנה שאם שכח אחד מן הפנימית ולא ערב, שתיהן אסורות, ומה שאמרה שאם הם של יחידים שאינם צריכים לערב, ומשמע שאם הם של רבים צריכים לערב, כל אלו נשנו בדעת תנא קמא. הדעה השנייה במשנה, דעת רבי עקיבא. רבי עקיבא סבר אפילו רגל המותרת אוסרת, כפי שאמר במשנה במפורש. ורבנן בתראי, סברי, חכמים המובאים במשנה באחרונה סוברים, כשם שרגל המותרת אינה אוסרת, כך רגל האסורה אינה אוסרת. ועכשיו מתפרשת המשנה באופן הבא, כל האמור בה בסתמה, דעת תנא קמא, שרגל האסורה אוסרת, שאינה אסורה אינה אוסרת, ורק לגבי ערבה זו לעצמה וזו לעצמה, הביאה המשנה שלוש דעות תודות החיצונה. דעת תנא קמא היא, שכיוון שהפנימית היא רגל המותרת במקומה, אינה אוסרת. דעת רבי עקיבא היא, שאף רגל המותרת במקומה אוסרת, ודעת חכמים היא, שאפילו הייתה אסורה לא הייתה אוסרת, והם חולקים בכך על דינים אחרים שבמשנה, שנשנו, כאמור, כדעת תנא קמא בלבד. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שתי החצרות עשו עירוב ביחד ונתנו עירובם במקום אחד, ושכח אחד מן הדיירים, בין אם הוא מן הפנימית ובין אם הוא מן החיצונה, ולא עירב, שתיהן אסורות. והערת הגמרא את דברי המשנה ושואלת מהי מקום אחד, מהו מקום אחד שבו נתנו את עירובם, וכאן מופיעים סוגריים עם סימן לקושיות שהובאו בסוגיה הקודמת על דברי רב דימי בשם רב ינאי, ובטעות נקבע מקומו כאן. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, מה כוונת המשנה באומרה נתנו עירובן במקום אחד, שנתנו את עירובן בחיצונה, בחצר החיצונה, ומשום כך אפילו החצר הפנימית אסורה. גם אם השכחה היא של אחד מבני החיצונה, שאין הפנימית יכולה לסלק את עצמה מעירובה עם החיצונה, ולהשתמש בעירוב רק עבור בני חצרה שכולם ערבו, כי הרי העירוב אינו מונח אצלה. אבל אם העירוב מונח בפנימית, הרי שבאופן שהשכחה היא של אחד מבני החיצונה, אין הפנימית נאסרת על ידו, שיכולה היא להסתלק מן החיצונה, והרי יש לה עירוב לחצרה, שאיש ממנה לא שכח מלערב. ומאי, ויש גורסים ועמאי, מדוע קראו לה, קוראים במשנה לחיצונה, לחצר החיצונה מקום אחד? משום שהוא מקום המיוחד לשתיהן, שגם החצר הפנימית משתמשת בה בחצר החיצונה. ומבאר השושנים לדוד, מדוע לא נקטה המשנה בחיצונה? למה היא נקטה לשון מקום אחד? משום שהיא הייתה כותבת בחיצונה, היה משמע שנתנו את העירוב בחצר ולא בבית, ואין העירוב מועיל, אלא כשהוא ניתן בבית שבחצר. כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף פ"ה עמוד ב'. ברור הדבר שאם השכחה היא של אחד מבני הפנימית, שאין כל הבדל לדעת הנקמה אם מקומו של העירוב בפנימית או שמקומו בחיצונה. שכיוון שהפנימית אסורה, הרי היא אוסרת את החיצונה משום רגל האסורה במקומה, ואין החיצונה יכולה להסתלק מן הפנימית, ומשום שיש לה דריסת רגל אצלה. מביאה הגמרא ברייתא מסייעת לדברי רב יהודה, ואנחנו בדף ע"ה עמוד ב'. תניא נמי אחי, שנינו גם כן בברייתא, נתנו בני שתי החצרות את עירובן בחיצונה, ושכח אחד, בין מן החיצונה, בין מן הפנימית, ולא עירב, שתיהן אסורות, ואף הפנימית נאסרת בשכיחתה של החיצונה, שאין הפנימית יכולה להסתלק מעירובה עם החיצונה, אחר שאין העירוב אצלה, כאמור לעיל. ואילו אם נתנו את עירובן בפנימית, ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב, שתיהן אסורות בשני האופנים האמורים. האופן הזה, ושלפניו נאסרה אף החיצונה, שאינה יכולה להסתלק מן הפנימית, לפי שיש לה פנימית דריסת רגל אצלה. ובאופן השני אפילו יכלה להסתלק, לא היה דבר מועיל לכלום, כיוון שאין עירובה אצלה. ואם שכח אחד מן החיצונה ולא עירב, שתיהן אסורות, דברי רבי עקיבא. ומהטעם שהתבהר להלן, וחכמים אומרים, בזו הפנימית מותרת משום שהיא סוגרת את דלתה ומסתלקת מעירובה עם החיצונה, וחיצונה אסורה, לפי ששכח אחד מהדרים בא לערב ונתבטא לעירובה. ברישה של הברייתא מבואר כדברי רב יהודה, כי הדין ששכחת אחד מן החיצונה אוסרת גם את הפנימית, נאמר כאשר נתנו את העירוב בחיצונה. בדברי רב יהודה הם כדעת חכמים האומרים בברייתא שאילו היה עירוב הפנימית, לא הייתה שכחתו אוסרת את הפנימית. מבארת הגמרא את טעמו של רבי עקיבא בברייתא שאסר על הפנימית, אף כאשר השכחה היא של החיצונה ולא של הפנימית, ואף שהעירוב נמצא אצל הפנימית. אמר לי רבא בר חנן לאביי, מה ישנה לרבנן, מדוע שונה הדין לחכמים דאמרי שאמרו שהפנימית מותרת לטלטל בחצרה, משום דאחד הדשה ומשתמשה, היא סוגרת את הדלת שבינה לחיצונה ומסתלקת הימנה ומטלטלת בחצרה, כי סגירת הדלת זה סילוק שייכותה עם הפנימית. אם כן לרבי עקיבא נמי גם כן נאמר שהפנימית תהי חדשה תסגור את הדלת שבינה לחיצונה ותשתמש בחצירה. מדוע רבי עקיבא חולק על חכמים? אמר לישיב הבאי לרבא בר חנן, עירוב החיצונה המונח בפנימית מרגילה לחיצונה בפנימית, גורם לה להיות בה ולהשתייך אליה. והרי זה כאילו יש לה דריסת הרגל על הפנימית. ועל כן החיצונה אוסרת על הפנימית. שואלת הגמרא לרבנן נמי, גם לחכמים נאמר כן שהעירוב מרגילה לחיצונה בפנימית, והרי היא אוסרת עליה, או משום שרגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה, אם הרגילות נחשב כדריסת רגל, או משום שהם נחשבים כחצר אחת. ומה טעמם שחולקים על רבי עקיבא ואמרו שהפנימית מותרת? משיבה הגמרא דעת חכמים היא דאמרה לפנימית לחיצונה לתקוני שיתפתיך ולא לעבותי. השתתפתי עמך בעירוב בכדי לתקן ולהועיל שאוכל להוציא לחצרך, אבל לא בכדי לעוות ולקלקל שלא אוכל להוציא לחצרי. ועל כן, כיוון שאחד ממך שכח ולא ערב, אינני משתתפת עמך עוד בעירוב. על ידי כך מסתלקת החיצונה מעירוב הפנימית, וכבר אין החיצונה מורגלת בפנימית. כלומר, כיוון שהשותפות בעירוב נעשתה בכדי לתקן ולא בכדי לקלקל, על כן יכולה הפנימית על ידי טענה זו לסגור את דלתה ולהיבדל מהחיצונה ולבטל הרגלה בה והיא מותרת בחצרה. שואלת הגמרא לרבי עקיבא נמי, לרבי עקיבא גם כן, תימא, תאמר הפנימית לחיצונה, לתקון השתפתיך ולא לעבותי, השתתפתי עמך בכדי לתקן ולהועיל, אבל לא בכדי לקלקל. ושוב, אין כאן הרגל של החיצונה בפנימית, ובאיזו סברה הוא חולק על חכמים. משיבה הגמרא, דעת רבי עקיבא היא שאין הפנימית יכולה לומר שהיא מבטלת את השתתפותה בעירוב עם החיצונה. משום דה אמרה לה, אומרת החיצונה לפנימית, מבטלינן לך רשותי. יכולה אני לבטל לך את רשותי בפנימית, אותה רשות שבאה לי על ידי העירוב שהרגיל אותי אצלך. כיוון שאפשר לחיצונה לבטל את רשותה ולהתיר את הפנימית, אין הפנימית יכולה לטעון שיש עיוות בעירובם יחד, שהרי יש לכך תקנה כאמור. מה שאמר רבי עקיבא שהפנימית אסורה, הרי זה עד שתבטל להחיצונה את רשותה בחצירה. כאשר היא מבטלת את הרגלה בפנימית, יכולה הפנימית לסגור את דלתה ולהיבדל מהחיצונה והיא מותרת בחצירה. מבארת הגמרא ורבנן שאמרו שהפנימית מותרת בחצרה גם ללא שהחיצונה תבטל לה את רשותה, הרי זה משום שלדעתם אין ביטול רשות מחצר לחצר, כלומר, אין בני חצר אחת יכולים לבטל את רשותם לבני חצר אחרת, אפילו אם מבטלים הם את רשותם באותה חצר של אלו שכלפיהם הם מבטלים אותה. ואין החיצונה יכולה לבטל את רשותה בפנימית לבני הפנימית, ושוב נמצא, שמה שערבו יחד הוא עיוות שאין לו תקנה. ועל כן היא אומרת לחיצונה, שלא נתערבה עימה, אלא כדי לתקן ולא בכדי לעוות, והיא מסתלקת עימנה ולא תוכל לאסור עליה כלל. לסיכום הדברים יוצא כך, שתי חצרות המעורבות יחד, העירוב המשותף מרגילן זו אצל זו. והרי זה כאילו יש לכל אחת זכות דריסת רגל אצל חברתה. אם יתנתקו זו מזו, בטל אותו הרגל עירוב. אפשרות אחרת לבטלו הוא, כאשר חצר אחת תבטל לאחרת את מה שיש לה בחצרה של האחרת. לחכמים אין ביטול רשות מחצר לחצר, ואין החיצונה יכולה לבטל לפנימית את מה שיש לה בפנימית. ועל כן נמצא שההשתתפות של החיצונה עם הפנימית זה עיוות ונזק לפנימית, ועל דעת זו לא השתתפה עם החיצונה ויכולה להיבדל ממנה. ועתה היא לעצמה, וכיוון שירובה בחצרה וכל בני חצרה שותפים בו, יכולה היא להוציא לחצרה, זו דעת חכמים. אבל לדעת רבי עקיבא יש ביטול רשות מחצר לחצר, וכיוון שיכולה החיצונה לבטל הפנימית את הרשות שיש לה בחצרה, אין הפנימית יכולה לטעון שהשתתפותה עם הפנימית גורמת לעיוות, ואם ביטלה לחיצונה את רשותה בה, יכולה היא להוציא בחצרה, ואם לא, אינה יכולה. כאמור, זה ההסבר עכשיו שטעמם של חכמים הוא שאין ביטול רשות מחצר לחצר. בהמשך תבאר הגמרא של הדעות שיש ביטול רשות מחצר לחצר, טעמם הוא שאין הביטול מונע את העיוות, כפי שטען רבי עקיבא, שכן, עד שתבטל, לא תוכל הפנימית להוציא לחצר. אם כן, נמצא שיסוד מחלוקת רבי עקיבא וחכמים הוא אם יש ביטול רשות מחצר לחצר. כיוון שמחלוקתם של רבי עקיבא וחכמים תלויה בדעותיהם, אם יש ביטול רשות מחצר לחצר, דנה הגמרא, האם לא נחלקו בכך המוראים? שואלת הגמרא לימה, האם נאמר ששמואל ורבי יוחנן שנחלקו ליל בדף סמכבב עמוד ב' אם יש ביטול רשות מחצר לחצר? בפלוקתא במחלוקתם דרבנן ורבי עקיבא כמפלגי. חולקים במחלוקתם של התנאים רבנן ורבי עקיבא. דשמואל, שמואל שאמר שאין ביטול רשות מחצר לחצר, אמר את דבריו כרבנן. ואילו רבי יוחנן שאמר שיש ביטול רשות מחצר לחצר, דאמר, אמר את דבריו כרבי עקיבא. במחלוקתם של שמואל ורבי יוחנן להיל היא, כשהיו שתי חצרות הפתוחות לרשות הרבים זו בצד זו ופתח ביניהם ולא ירבו זו עם זו. וחפיצים בני החצרות להתיר את ההוצאה בין החצרות על ידי שתבטל לאחת את רשותה בחצירה לשנייה. ואמר שמואל שאין ביטול רשות מועיל לפי שהוא מחצר לחצר. ורבי יוחנן אמר שיש ביטול רשות מחצר לחצר ויכולים הם לעשות כן. לכאורה, שמואל ורבי יוחנן נחלקו במחלוקת רבי עקיבא וחכמים שבברייתא. ואין דרך המוראים לחלוק בסתמה במה שנחלקו בו תנאים, אלא הם נחלקים במפורש עם הלכה כתנא זה או כתנא זה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לך שמואל, יכול שמואל אומר לך, אנא דאמרי, אני שאמרתי שאין ביטול רשות מחצר לחצר, אני יכול לומר זאת אפילו לרבי עקיבא, כי עד כאן לא כאמר רבי עקיבא, אחא. מה שאמר רבי עקיבא כאן שיש ביטול רשות מחצר לחצר, אלא בשתי חצרות שהן זו לפני מזו, וערבו יחד, ושכח אחד מבני החיצונה ולא ערב. באה החיצונה לבטל הפנימית את רשותה בה, דאסרה נעדדי, שבאופן זה אוסרות החצרות זו על זו על ידי הרגל עירוב, שכיוון שאוסרות זו על זו, מבטלות זו לזו, אבל אתם שם באופן של שתי חצרות ופתח ביניהן, שאני אמרתי, אני שמואל אמרתי שאין ביטול רשות מחצר לחצר מיקה אסרה נעדדי, וכי אוסרות החצרות זו על זו, וכיוון שאינן אוסרות זו על זו, אינן מבטלות זו לזו. ומשמעות הדברים היא שלא רק באופן האמור מועיל הביטול, אלא גם באופן שלא ירבו יחד כלל, וערבה חיצונה לבדה שעדיין היא אסורה משום דריסת הרגל של הפנימית. כאמור במשנה, שיכולה הפנימית לבטל לה את דריסת הרגל שיש לה בה, ומותרת החיצונה בחצירה. גם באופן זה, מתוך שאוסרים זה על זה, מבטלים זה לזה. כך הסביר אביי את דברי שמואל. כלומר, באופן שנחלקו בו רבי עקיבא וחכמים, מודה שמואל של רבי עקיבא מועיל בו ביטול רשות. לרב יוחנן הסובר שיש ביטול רשות מחצר לחצר אמר, יכול לומר לך, אנא דאמרי, אני שאמרתי שיש ביטול רשות מחצר לחצר, יכולתי לומר זאת אפילו לרבנן, כי עד כאן לא כאמרי רבנן, אחה. לא אמרו רחמים כאן שיכולה הפנימית לומר לחיצונה שלא ערבה עימה, אלא לתקן ולא בכדי לקלקל. הרי זה לא מפני שאין ביטול מועיל, כפי שהסברנו לאל, אלא מטעם אחר. משום דאמרה לפנימית לחיצונה, עד המבטלת לי כאסרת עליי. עד שתבטלי את רשותך, את אוסרת עליי. כלומר, אף שאינך יכולה לבטל את רשותך אצלי, עדיין העירוב הוא לי, נחשב לעיוות. עד שתבטלי, ועדיין טענתי טענה שלא התכוונתי להשתתף איתך באופן הזה, ועל כן יכולה אני להיבדל ממך גם ללא ביטולך. אבל אתם בשתי חצרות זו לצד זו שאמרתי שיש ביטול רשות מחצר לחצר, מי כעס רע לה? וכי החצר האחת אוסרת על חברתה בלא עירוב, עד שנאמר שאין די בביטול לפי שעדיין יש עיוות כפי שאמרו כאן חכמים? הרי אין שייך לומר זאת שם כלל. אם כן יוצא לסיכום דברי הגמרא ששמואל הסובר שאין ביטול רשות מחצר לחצר יאמר כי מחלוקת רבי עקיבא וחכמים אם יש ביטול רשות מחצר לחצר היא באופן שבני החצר החיצונה אוסרים על הפנימית משום הרגל עירוב. מה שאמר שאין ביטול רשות מחצר לחצר הוא באופן שאין החצרות אוסרות זו על זו, שבכך הכל מודים שאין מבטלות זו לזו. רבי יוחנן הסובר שיש ביטול רשות מחצר לחצר גם באופן שאין החצרות אוסרות זו על זו יאמר כי מחלוקתם היא עם היכולת לבטל מוציאה את העירוב מכלל עיוות. אומרת הגמרא שנינו במשנה ואם היו של יחידים אינן צריכים לערב, כלומר אם דרו בשתי החצרות בפנימית ובחיצונה שני בני אדם, דהיינו בכל חצר אדם אחד בלבד, אין הפנימית אוסרת על החיצונה ואינן צריכות לערב יחד בכדי להתיר את ההוצאה בחצר החיצונה, כי כדי להתיר לבני חצר להוציא מהבתים לחצר על כל הדרים בה להשתתף בעירוב, ואם אחד מהדרים בחצר לא ערב אסורים כולם להוציא לחצר. אם יש פנימה מחצר זו חצר אחרת והדרים בה עוברים דרך חצר זו למבוי ולרשות הרבים, גם הם נחשבים כדרים בחצר החיצונה וגם עליהם לערב עם בני החצר החיצונה בכדי שיוכלו הדרים בחצר החיצונה להוציא לחצירם. כל הדבר הזה אמור אלא כאשר לא ערבו בני הפנימית בחצירם והם אסורים בהוצאה בחצירם, שאז הם אוסרים את ההוצאה לחצר גם על בני החצר החיצונה אם לא ערבו עמם. אומרת המשנה שאם בשתי החצירות הפנימית והחיצונה דרים בכל אחד בן אדם אחד, אז הדר בפנימית שנחשב לרגל המותרת במקומה, שהרי הוא מותר בהוצאה לחצירו כיוון שלא דר איתו אף אחד, הוא אינו אוסר על החיצונה, ועל כן אינם צריכים לערב ביחד בכדי להתיר לזה שדר בחיצונה להוציא לחצירו. מבארת הגמרא מה הדין אם באחת מהם דרו שניים ויותר. אמר רב יוסף, תני רבי, שנה רבי ברייתא, היו בשתי החצירות הפנימית והחיצונה שלושה בני אדם, דהיינו שניים גרים בחצר אחת והם לא ערבו בחצרם, ועוד בן אדם אחד גר לבדו בחצר השנייה, אסורין הדר או הדרים בחיצונה להוציא לחצירם. אם היו שניים בפנימית ואחד בחיצונה, אסור הדר בחיצונה בהוצאה לחצר מעיקר הדין, משום שהשניים בפנימית שלא ערבו אסורים בהוצאה לחצירם והם רגל האסורה במקומה ואוסרים עליו. אם היה אחד בפנימית ושניים בחיצונה, הרי שאם ערבו הדרים בחיצונה בחצרם לא היה להם לאסר, לפי שהיחיד הדר בפנימית הוא רגל המותרת במקומה, לפי שהוא יחיד ואינו זקוק לערב, הוא מותר בהוצאה לחצירו ועל כן אינו אוסר עליהם. אבל חזל גזרו שיאסור עליהם שמה יבואו להתיר גם באופן ההפוך, ששניים בפנימית ויחיד בחיצונה. מבררת הגמרא מי הוא בעל השמועה והאם זו ברייתא. אמר לו רב ביבאי לאלו ששמעו מרב יוסף שכך שנה רבי בברייתא, לא תצייתו לי, אל תשמעו לו שרבי שנה זאת וזו ברייתא. משום, אנא אמריתני עלי, אני אמרתי לו שמועה זו, ומשמי דרבדה ברעבה אמריתני עלי. ומשמו של רבדה ברעבה אמרתי לו את השמועה הזו, וזו אינה ברייתא. וכך אמרתי לו, שאסורים הדרים בחיצונה, הואיל ואני קורא בהן רבים בחיצונה. על כן יש לחשוש שיוחלפו באופן שיש רבים בפנימית, האוסרים על החיצונה מן הדין. אמר רב יוסף, מרי דאברהם, אלוקיו של אברהם, רבים שאמר לי רב ביבאי, ברבי יחלף לי, ברבי יתחלף לו. ואכן לא ברייתא איש ששנאה רבי, אלא רבים בחיצונה אמר. ואני הוא שטעיתי ודימיתי, שהוא אמר שרבי אמר זאת, ושזו ברייתא, והדבר אינו כן. רב יוסף לא עלינו חלה ושכח את תלמודו, ואחרי ששכח זאת בחוליו וניסה להיזכר בדברים, החליף בין רבים לרבי. ודומה היה לו כי בשם רבי אמר, מביאה הגמרא דעה חולקת, ושמואל אמר לו, עולם מותרות שתי החצרות, בין שיש יחיד בכל אחת, ובין שיש יחיד בפנימית ושניים בחיצונה. עד שיהיו שניים בפנימית ואחד בחיצונה. שאז, השניים שבפנימית צריכים לערב בחצרם, ואם לא ערבו, הרי הם אסורים בה ואוסרים את היחיד הדר בחיצונה, כדין רגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה. לדעת שמואל, אין גוזרים בשניים בחיצונה ויחיד בפנימית, אגב שניים בפנימית ויחיד בחיצונה, ושלא כדעת רביבאי בשם רבדה ברעבה. ולמה לא גוזרים? משום שהיודעים שהוא דר יחידי, יודעים שהוא מותר בחצירו, ועל כן אינו אוסר על דרי החיצונה, ולא יחליפו אופן זה, באופן ההפוך שדרים שניים בפנימית ויחיד בחיצונה, ולא יבואו להתיר גם שם. והסוברים שיש שם רבים הסברו שערבו ביניהם. מביאה הגמרת דין נוסף בעניין הזה, אמר רבי אלעזר, ולדעת שמואל נוכרי הדר בפנימית ושני ישראלים בחיצונה, שאילו היה דר בחיצונה רק ישראל אחד, לא היה הנוכרי אוסר עליו, שאין נוכרי אוסר אלא אם דרים מלבדו עוד שני ישראלים ויותר, כאמור בתחילת הפרק לעיל בדף סמכה לפעמוד ב', וכל שכן כשיש לו רק דריסת רגל שאינו אוסר, אז לדעת שמואל נוכרי הדר בפנימית ושני ישראלים בחיצונה, הרי הוא כרבים הדרים בפנימית, שכשם שאם היו רבים בפנימית, הרי הם אוסרים על החיצונה בכך שיש להם דריסת רגל בה, עד שיערבו עמה, כך אוסר עליה נוכרי יחיד העובר דרכה ויש לו בה דריסת הרגל. וטעם הדבר? שיסברו שכשם שיש שניים בחיצונה, כך יש שניים בפנימית עם הנוכרי, וערבו אלו ואלו, ולא שחרו את השטח מן הנוכרי, ויתעו שמועיל עירוב באופן הזה. ונוכרי אינו מערב, ובכדי להתיר את ההוצאה בחיצונה, יצטרכו הדרים בה לזכור מהגוי את רשותו בה. שואלת הגמרא, מה ישנה? מה שונה? מדוע שונה ישראל מנוכרי? די ישראל יחידי הדר בפנימית לא אסר על הדרים בחיצונה לדעת שמואל, ואין גוזרים בכך אגב האופן שדרים שניים בפנימית ויחיד בחיצונה, משום דמן די ידע ידע, מי שיודע שאותו יחיד דר שם יחידי, ידע גם זאת שכיוון שהוא מותר במקומו אינו אוסר על החיצונה, ועל כן אין לגזור אגב שניים בפנימית ויחיד בחיצונה, ושלא כדברי רבדה שגזר, ומן די לא ידע שהוא דר שם יחידי, אלא עם אחרים סבר, שמה שבני החיצונה מוציאים לחצירם, הרי זה משום שערו וערב, ערבו הדרים בפנימית, והם רגל המותרת במקומה ואינם אוסרים על החיצונה, ואם כן קשה, נוכרי נמי, גוי גם כן, כאשר הוא דר בפנימית, מדוע הוא אוסר על הדרים בחיצונה? הרי גם בו אמרינן, נאמר, די ידע, היודע שהוא דר שם יחידי ידע, שאינו אוסר עליהם, הוא די לא ידע שהוא דר יחידי שם, וסבור שישראלים דרים ממו, סבר, אגרי אוגר, הזכיר להם הגוי את רשותו, אבל כן הם מוצאים לחצרם. משיבה הגמרא סתם נוכרי, איתא דאוגר, מי פפאי. אם אכן היה מזכיר את רשותו, היה מספר על כך. היה פועי בפיו ומספר. וכיוון שאין שומעים ממנו שיזכיר את רשותו, ודאי שלא יזכיר, ועל כן ייתכן שיש בני אדם הסבורים שדרים ממו ישראלים נוספים, ומה שהדרים בחיצונה מוצאים לחצירם זה משום שאין דריסת הרגל אוסרת, או שמועיל עירוב במקום נוכרי בלא לזכור ממנו. וזה לא נכון. ולכן נוכרי הדר בפנימית ושני ישראלים בחיצונות, הרי הוא כרבים הדרים בפנימית, והנוכרי אוסר. ובערת הגמרא הדין העירוב בחצר שיש בה כמה בתים זה לפני מזה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, 10 בתים שכולם זה לפני מזה, שרק החיצון שבהם פתוח לחצר, ואילו כל אחד מאחרים אינו פתוח אלא לבית שלפניו ודרכו עוברים הדרים בו בדרכם אל החצר. הבית הפנימי ביותר שהוא היחידי שאיש אינו עובר דרכו, אלא הדרים בו עוברים דרך שאר הבתים בדרכם לחצר, נותן את העירובו ודיו, ואחרים אינם צריכים להשתתף בעירוב. כלומר, אם בתים נוספים מלבד 10 אלו פתוחים לחצר, על הפנימי בלבד לערב עמם. אם אין בתים אחרים פתוחים לחצר, אלא רק הבית החיצוני מעשרת אלו, אינם צריכים לערב כלל, והרי זה כאילו אין בחצר אלא דייר אחד, והוא הפנימי שאינו זקוק לערב. טעם הדבר הוא, שכל בית המשמש מעבר לבית אחר, נחשב כבית שער לו. בית המשמש מבוא וכניסה לבית אחר, ונחשב כבית שער לו אותו מקום. ובית שער אינו נחשב כבית ומדור בחצר, ועל כן הדר בו אינו אוסר על אחרים, אם לא עירב, וכן אינו זקוק להשתתף בעירוב. ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן חולק ואומר, אפילו הבית החיצון צריך לערב. דנה הגמרא בדברי רבי יוחנן ושואלת, הייתכן שדעת רבי יוחנן שהבית החיצון צריך לערב? הלא בית שער הוא לבתים האחרים ובית שער אינו צריך לערב. משיבה הגמרא כוונת רבי יוחנן לחיצון של פנימי, כלומר, לבית התשיעי האחד לפני האחרון שאף הוא צריך לערב. ואילו רבינו חננאל מבאר של רבי יוחנן, רק הבית הראשון הוא בית שער ולא אחרים שיש בית שער אחר לפניהם. מבארת הגמרא את מחלוקתם של שמואל ורבי יוחנן. במייקה מפליגי, במה נחלקו שמואל ורבי יוחנן, מר סבר דעת שמואל היא, שגם בית שער די יחיד המשמש בית יחיד, שמי בית שער, נחשב בית שער, ועל כן אף שהתשיעי אינו משמש אלא את העשירי בלבד, נחשב בית שער ואינו אוסר בחצר ואינו זקוק להשתתף בעירוב. ומר סבר, דעת רבי יוחנן היא, שבית שער המשמש בית יחיד, לא שמי בית שער, אינו נחשב בית שער. ועל כן רק הבתים מהראשון ועד השמיני, נחשבים כל אחד כבית שער לפי שיש אחריהם יותר מבית אחד, ואילו התשיעי אינו יכול להיחשב בית שער לפי שאין אחריו אלא בית אחד בלבד. מפני כך רק הבתים מהראשון ועד השמיני אינם צריכים להשתתף בעירוב, ואילו הבית התשיעי והבית העשירי צריכים להשתתף בו. ויהיה הגמרא דין נוסף אודות החשבת בתים כבתי שער. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, אמר רב, שתי חצרות ושלושה בתים ביניהם, בית אחד פתוח לחצר זו, בית אחד פתוח לחצר זו, ובין שני בתים אלו בית נוסף שאינו פתוח לחצרות אלא הוא פתוח לשני הבתים, ורוצים דיירי שתי החצרות לערב יחד, כלומר שעל כן הם מניחים את עירובם בבית אחד, ורב בא ללמד כי ייתכן אופן בו שלושת הבתים לא יצטרכו להשתתף בעירוב. אז זה הדר בחצר זו בבית אחר שאינו אחד מהשלושה האמורים, וצריכו לערב עם שאר דרי החצר בת דרך בית זה מהשלושה הנ"ל, הפתוח לחצרו ונותן את עירובו בזה בבית האמצעי. וזה הדר בחצר השנייה בבית האחר, בא דרך זה, דרך הבית הפתוח לחצר השנייה, בא ודר ונותן עירובו בזה בבית האמצעי. ועל ידי כך ששני העירובים הונחו בבית האמצעי דרך שני הבתים שלצידיו הפתוחים לחצרות, זה הבית הפתוח לחצר הזו, דרכו הוא שם העירוב בבית האמצעי, נעשה בית שער לזה, לחצר זו שהוא פתוח אליה. וזה הבית השני הפתוח לחצר האחרת, נעשה בית שער לזה, לחצרו האחרת אליה הוא פתוח ואינם צריכים לערב. והבית האמצעי, אבלי, נעשה בית שמניחים בו את העירוב, ואפו אין צריך ליתן את הפת, כפי שאמר שמואל אייל, בדף ממתת עמוד א', שהבעל הבית בו מניחים את העירוב, לא צריך לתת פת משלו. כלומר, הבתים החיצוניים נחשבים בית שער כלפי החצר שהדרים בה מוליכים את עירובם דרכו אל הבית האמצעי. ואין לפרש שכל בית נעשה בית שער לבית האמצעי העובר דרכו אל החוץ, בדומה לאופן הקודם בגמרא, בעשרה בתים זה לפני מזה שכולם נחשבים כבית שער לפנימי, כי שם אין לפנימי דרך החוצה, כי אם דרך החיצוניים, ואילו החיצוניים אינם נכנסים לפנימי, מה שאין כן כאן, גם החיצוניים עוברים דרך הפנימי, ועל כן, מצד זה אינם נחשבים כבית שער לו. והדין הזה נאמר גם לשיטת רבי יוחנן שאמר לאל בדפיין ה' עמוד ב' שבית שער די יחיד, לא שמי בית שער. הרי כיוון שהבית פתוח לחצר, נחשב בית שער לרבים. אם כן, רב בא ללמד כיצד באופן האמור נפטרים כל שלושת הבתים מהצורך להשתתף בעירוב. כאשר בני החצר האחת מוליכים את עירובם דרך הבית הפתוח לחצירם ונותנים אותו בבית האמצעי, וכן נוהגים בני החצר האחרת, נהפכים שני הבתים לבתי שער של החצר, כיוון שדרכם העבירו את עירובם אליו. ובתי השער אינם צריכים לערב, גם בבית האמצעי אינו צריך לערב, לפי שבית שמניחים בו את העירוב אינו זקוק לערב. נמצא שכל השלושה אינם מערבים. דנה הגמרא בדינו של אופן דומה. בדיק לאו בחן רחבה לרבנן, החכם ששמו רחבה בדק את התלמידי חכמים לראות אם יחכמו להשיב, מה הדין באופן הבא? שתי חצרות ושני בתים ביניהם. בכל חצר יש עוד בתים נוספים, שאם לא כן לא היה צורך בעירוב. אז שתי חצרות ושני בתים ביניהם, כל בית פתוח לחצר אחת ושני הבתים פתוחים זה לזה, ולא רצו לערב יחד, זה הדר בחצר זו בבית אחר משני אילו, וצריך לערב בה דרך זה, דרך הבית הפתוח לחצרו ונתן את עירובו בזה, בבית שלאחריו הפתוח לחצר האחרת, וזה הדר בחצר השנייה, בה דרך זה, דרך הבית הפתוח לחצרו ונתן את עירובו בזה, בבית שלאחריו הפתוח לחצר הראשונה. כלומר, בבית האחד הונח העירוב של החצר השנייה, ובבית השני הונח העירוב של החצר הראשונה. שאל רחבה, האם קנו העירוב או לא? כלומר, האם הועיל העירובם ויכולים הם להוציא לחצר, או שלא הועיל? ומה הם צדדי הספק? מי משווינן להו? האם יכולים אנו להחשיב בית אחד לגבי דעהי כלפי חצר זו כבית, ולגבי דעהי וכלפי החצר האחרת כבית שער, וכן הבית השני חשב לגבי דעהי כלפי חצר זו כבית שער, ולגבי דעהי וכלפי החצר האחרת כבית, וחלים עירובי שתי החצרות שהבית הפתוח לכל חצר שלא השתתף בעירוב נחשב לגבי אותה חצר כבית שער, והבית שלאחריו בו הונח העירוב נחשב לגבי כבית, או שמה אין אפשרות לעשות כן, שאם הוא בית, כלפי שתיהן הוא בית, ואותה חצר שלא הניחה בו את עירובה, אין עירובה עירוב, שהרי בית זה לא ערב עמה. ואם הוא בית שער, כלפי שתיהן הוא נחשב בית שער, ואין להניח בו עירוב, ואותה חצר שהניחה בו את עירובה, אינו עירוב, שאין נותנים את העירוב בבית שער, וממילא, לא חלו עירובי שתיהן, שאין חלים עירוביהן עד שיחשב כל בית כלפי זו כבית, וכלפי זו כבית שער. וכדי להבין את הקושייה של רחב, נשוב על כמה דינים שכבר נשנו לאל בכדי לבאר את הנידון בסוגיה. א', בית הפתוח לבית אחר, פנימי ממנו, הראשון יכול להיחשב כבית שער לשני. ב', בית שער אינו יכול להשתתף בעירוב. ג', בית צריך להשתתף בעירוב אם לא עירב, אוסר על בני החצר את ההוצאה לחצר. ד', בית שבו מונח העירוב אינו צריך להשתתף בעירוב. ובאופן המתואר בגמרא, הניחה כל חצר את העירובה לא בבית הפתוח אליה, אלא בבית הפנימי ממנו. ועל ידי כך החשיבה את הבית הפתוח אליה כבית שער, ואת הפנימי הפתוח לחצר השנייה כבית. כיוון שכך, הבית הפתוח אליה אינו צריך לערב, שהרי אינו בית אלא בית שער, והבית הפנימי אינו צריך להשתתף בעירוב, שהרי בו הונח העירוב. אם שני הבתים היו נחשבים כבית, או ששניהם היו נחשבים כבית שער, לא היה עירוב ועירוב. שאם הבית הפתוח לחצר ייחשב כבית, הרי הוא מפסיק בין העירוב לחצר שבבית הפנימי לו. ועוד, שעליו לתת את העירובו, והרי לא נתן, ואם הבית הפנימי שבו הונח העירוב ייחשב כבית שער, אין העירוב שניתן בו מועיל כלל. על כורחנו, בכדי להכשיר את העירוב, עלינו להחשיב את הבית הראשון כבית שער, ואת השני לבית. ובמעשה שבו בחן רחבה את החכמים מדובר שלא רק החצר האחת עשתה כן, אלא גם החצר האחרת הניחה את עירובה לא בבית הפתוח אליה, אלא בבית הפנימי לו, הפתוח לחצר החיצונה. ועל ידי כך, החשיבה את הבית הפתוח אליה, שהראשונה החשיבתו כבית, החשיבה אותו לבית שער. ואת הבית הפנימי הפתוח לחצר הראשונה, שהראשונה החשיבתו כבית שער, לבית. והנידון בסוגיה, אם אפשר להחשיב בית בהגדרות סותרות לגבי זו כבית שער ולגבי זו כבית. אמרו לי, אמרו לו חכמים לרחבה, שניהן שתי החצרות לא קנו עירוב, לא הועיל עירובם, משום שאי אפשר להחשיב בית אחד כבית שער לגבי זו, וכבית לגבי האחרת, ועל כן מה נפשך? בכל אופן שנאמר, לא יהיה עירובה עירוב. אי בית שער משוות לי, אם אתה מחשיב את הבית בו הונח העירוב כבית שער, שנינו במשנה לקמן בדף פהי עמוד ב', הנותן את עירובו בבית שער, חדר קטן שלפני החצר ובו מקום לשומר, או לאחסדרה מבוא לפני הכניסה לבית ואינו מקורה, ומרפסת, מרפסת שעולים אליה בסולם ונכנסים ממנה לדירות שבקומה העליונה, אינו עירוב, אלא יש להניחו באחד הבתים, ועל ידי כך, כאילו כולם דרים שם ורשותם בכל הבתים, רשות אחת היא. היא בית משווית לי, ואם אתה מחשיב את הבית בו הונח העירוב כבית, כמטלטל לבית דלא מערב לי. הרי בן החצר מטלטל לבית שלא עירב, כלומר, אין העירוב עירוב לפי שאי אפשר להביאו דרך הבית החיצוני שלא עירב. כי הדין הוא בעירוב שנחשב לעירוב, כשאפשר להביאו בשבת לשאר הבתים ולאוכלו. מבררת הגמרא ומקשה, ומה ישנה מדי רבה, מדוע שונה דין זה מדינו של רבה? דאמר רבה, אמרו לו שניים לאחד צא וערב עלינו, לאחד ערב עליו מבעוד יום ולאחד ערב עליו בין השמשות. כלומר, בזמן שהוא בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים הוא ספק יום ספק לילה, והנה הרע שזה שערב עליו מבעוד יום נאכל לעירובו בשעת בין השמשות, וזה שערב עליו בין השמשות נאכל לעירובו משתחשך ונכנסה שבת. אף שהדין הוא שיש לערב מבעוד יום, ושהעירוב יתקיים בכניסת שבת, ועל כן אם נחשיב את בין השמשות כיום, אין עירובו של הראשון עירוב, שהרי נאכל עירובו קודם שבת, ואם נחשיב את בין השמשות כלילה, אין עירובו של השני עירוב, שהרי לא עירב מבעוד יום. אולם, אף על פי כן, שניהם קנו העירוב, וטעם הדבר, שכיוון שבין השמשות הוא ספק, והצורך בעירוב אינו אלא מדברי חכמים, ספק דרבנן להקל, ולכן, לגבי הראשון, אנחנו מחשיבים את בין השמשות כלילה, ואומרים שנאכל לעירובו אחר כניסת השבת, ולגבי השני אנחנו מחשיבים את בין השמשות כיום, ואומרים שאותו שליח ערב לו מבעוד יום, כיוון שאנו רואים שמקהילים בעירוב גם באופן שיש סתירה בין הקולות, שלאדם אחד בין השמשות נחשב כיום, ולאדם אחר הוא נחשב כלילה, אז מדוע לא נאמר כך גם לגבי שתי חצרות שערבו בבתים שביניהם, להחשיב כל בית כבית שער לזו וכבית לזו. תרץ את הגמרא אחיישת, וכי כך נראה בעיניך להשוות בין הדברים, לדמות בין הדברים? הלא חילוק יש ביניהם, הטם שם באופן של העירובים שאחד הונח בין השמשות ואחד נאכל בין השמשות, מה שמקהילים שם, אף כאשר יש סתירה בין הקולות, הרי זה משום שספק יממה, ספק לילה, ילא מן קרמילתא. ספק יום, ספק לילה, לא ניכר הדבר, ועל כן, אף שהקלו בזה בקולות סותרות, אין הסתירה ביניהם נראית כחוכה והתלולה, כי אין אנשים בקיאים בזמנים אם היה זה יום או היה זה לילה. אבל אחר כאן, באופן שערבו שתי חצרות בשני הבתים ורוצים אנו להחשיב כל בית, כבית לזה וכבית שער לזה, הידה לגבי דהי בית, אם כלפי זה נחשב הבית כבית, לגבי דהי בית, גם כלפי האחר, הוא נחשב לבית, והיא לגבי דהי בית שער, ואם כלפי זה נחשב הבית כבית שער, גם לגבי דהי, גם כלפי השני, נמי, גם כן הוא נחשב כבית שער. אי אפשר להחשיב בית אחד כלפי זה כבית, וכלפי זה כבית שער. שהרי הבתים נמצאים לפנינו, והדבר ניכר לכל, שעושים כאן כולות סותרות, ויש לחוש שיהיה הדבר חוכה והתלולה בפי הכופרים בדברי חכמים. אדרן על החדר, אדרן על החדר, אדרן על החדר בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמיה ענקית את הפרק השישי במסכת עירובין, פרק שמסתיים בדף עין וו עמוד א' במרכז העמוד, ומיד מיד הולכים אמנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השביעי במסכת עירובין, פרק ששמו חלון, פרק שתחילתו בדף עין וו עמוד א' במרכז העמוד. עד לפרק הזה עסקנו בעירובי חצרות, בבני חצר שפתחי בתיהם פתוחים לחצר, כיצד מערבין יחד. מתחילת הפרק הזה, הפרק השביעי, ועד לדף ע"ט עמוד ב', 3.5 דפים, שונה התנא אופנים שונים בהם קיים חיבור מסוים בין שתי חצרות, ומבאר האם הם יכולות או חייבות לערב יחד. במשניות להלן מבואר שיש בכך שלושה חילוקי דינים. א', יש מעין שאם רצו מערבות יחד, ואם רצו מערבות כל אחת בפני עצמה, ב', יש מעין שאינן יכולות לערב יחד אלא כל חצר בפני עצמה, ג', ויש מעין שאינן יכולות לערב כל חצר בפני עצמה, אלא שניהם יחד. כך אומרת המשנה, פותחת את פרק השביעי במסכת העירובין בדף ע"ו עמוד א', פרק ששמו חלון. חלון הפתוח בכותל שבין שתי חצרות, שיש בו בחלון ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, או יותר מכך. וכותב המשנה ברורה בסימן שיניין ב' סעיף קטן למד, שאפילו אם החלון ארוך הרבה צריך שיהיה גם ברוחבו ארבעה טפחים, כי בפחות מכך אינו נוח לשימוש כפתח להעביר דרכו דברים, והרי הוא כמי שאינו. אז חלון הפתוח בכותל שבין שתי חצרות שיש בו בחלון ארבעה טפחים על ארבעה טפחים או יותר, וחלק מן החלון בתוך עשרה טפחים סמוך לקרקע, מערבין שניים יכולים בני שתי החצרות לערב שני עירובין כל חצר בפני עצמה, ואז יהיו אסורים לטלטל מחצר אחת לשנייה. ואם רצו מערבין עירוב אחד, ויתנו בני חצר אחת את עירובם בחצר האחרת ויערבו עמהם, ויהיו כבני חצר אחת. דהיינו שיניחו את העירוב באחד מבתי החצרות, וזאת כדי להתיר טלטול כלים ששבתו באחד מבתי החצר זו לחצר שנייה. אבל כלים ששבתו בחצר מותרים בטלטול מחצר לחצר גם בלא עירוב, כי כל החצרות חשובות רשות אחת לעניין טלטול מזו לזו, כמבואר לקמן בדף ה-90 במסכת עירובין. אז אם רצו מערבים עירוב אחד, לפי שחלון שיש בו ארבעה על ארבעה טפחים והוא בתוך עשרה טפחים מהקרקע, דינו כפתח, שכן ראוי להשתמש בו ולהעביר דברים מחצר אחת לחברתה, ולכך הוא מצרף את שתי החצרות ועושה אותן ראויות לעירוב אחד. אבל אם החלון הוא פחות מארבעה על ארבעה טפחים, אפילו הוא עומד בתוך עשרה טפחים, או שיש בו ארבעה על ארבעה טפחים אבל עומד למעלה מעשרה טפחים, שאין כלום מחללו של חלון זה בתוך עשרה, מערבין שניים, כל חצר מערבת בפני עצמה ואין מערבין אחד, אינן יכולות לערב עירוב אחד לשתיהן, שחלון שהוא פחות מארבעה על ארבעה טפחים אינו נחשב פתח, שאינו ראוי לשימוש של הכנסת דברים והוצאתם. וכן אם הוא למעלה מעשרה, הועיל ויש תחתיו מחיצה גמורה מבדילה בין החצירות, הרי היא מונעת בעד התערבותם יחד לעירוב אחד. שהרי אילו כל הכותל לא היה גבוה יותר מעשרה, היה נחשב מחיצה ולא היה מועיל עירוב. גם עכשיו, שאין מחלל החלון כלום בתוך עשרה, אינו יכול לחשב כפתח, כיוון שיש כאן כבר מחיצה החוצצת בין החצירות. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השביעי במסכת העירובין, פרק ששמו חלון, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאם אין בחלון ארבעה על ארבעה טפחים, מערבים שניים. יכולים בני שתי החצרות לערב שני עירובין כל חצר בפני עצמה. מבררת הגמרא לימה, האם נאמר שמה ששנינו במשנתנו, שאם אין בחלון ארבעה על ארבעה טפחים לא ניתן לערב בין שתי החצרות? תנן סתמה, שנתה משנה וסתמה, דהיינו, המשנה שונה את הדין ללא שם התנה שאמרו. יש ללמוד מכך שככה ההלכה. כי רבן שמעון בן גמליאל, דאמר לעיל בדפתי תמוד ב', כל פחות מארבעה כלבו דמי. כל מקום שיש בין שני חלקי מחיצה, אוויר, שהוא פחות מארבעה טפחים, רואים אנו אותו כסתום. ולפיכך, אם אין בחלון ארבעה, אינו יכול לחשב כפתח, שהרי הוא נחשב כסתום. אבל לחכמים החולקים עליו וסוברים שלבו דועת שלושה טפחים, אפילו אם יהיה חלון פחות מארבעה על ארבעה, אם אך יהיה בו שלושה על שלושה טפחים, יוכלו לערב ביניהם, כי אינו נחשב כסתום, ויש כאן פתח. והגמרא סברה עכשיו, שאם יצא מתורת לבות ואינו סתום, הרי הוא יכול לחשב כפתח. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, לי מתנן סתמה, כרשבג. אומרת הגמרא שלו חייבים להעמיד את המשנה כרבן שמעון בן גמליאל. אפילו תימא, אפילו תאמר שמשנתנו נשנתה כרבנן, יש לומר שבמשנתנו גם רבנן מודים, שכל שהחלון פחות מארבעה טפחים אינו מועיל לשמש כפתח. כי עד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבן שמעון בן גמליאל, לא נחליקו חכמים על רבן שמעון בן גמליאל אלא לעניין לבודין. עד כמה נאמר דין לבוד? חכמים אמרו עד שלושה טפחים ורבן שמעון בן גמליאל אמר עד ארבעה טפחים. עדיין אפשר להחשיב את החלל כסתום, כלבוד. אבל עניין פיתחה לעניין שיחשב פתח, אפילו רבנן מודו, גם חכמים מודים דאי איקה ארבעה על ארבעה. חשיב. אם יש ארבעה על ארבעה טפחים נחשב פתח, והיא לא, אם אין בו ארבעה על ארבעה, לא חשיב אינו נחשב פתח, כי אינו ראוי לשימוש, והרי הוא כמי שאינו. אומרת הגמרא שנינו בסיפה של המשנה, אם היה חלון פחות מארבעה טפחים, או למעלה מעשרה טפחים מן הקרקע, מערבים שניים ואין מערבים אחד, כל חצר תערב לעצמה. יש פה חציצה, מחיצה, בין חצר אחת לשנייה. מקשה הגמרא פשיטה, פשוט הדבר שבפחות מחלון שגודלו ארבעה על ארבעה טפחים, והקיר גבוה עשרה מן הקרקע, אין מערבים יחד. מדברי המשנה עצמה יש לשמוע זאת, כיוון דאמר, כיוון שאמרה המשנה ברישה שבארבעה על ארבעה בתוך עשרה יכולים לערב יחד, ממילא אנה ידענה, אני יודע, דכל שהוא פחות מארבעה ולמעלה מעשרה, לא, אין מערבין יחד שתי החצרות. תרץ את הגמרא, הסיפה ששנינו בה למעלה מעשרה מערבים שניים, כמה שמלן בא להשמיענו? טעמה, הטעם שלא יכולים לערב יחד משום דקולי, שכל חלל החלון הוא למעלה מעשרה, תפחים מהקרקע. ולפיכך אינם יכולים לערב יחד, כי יש תחתיו מחיצת עשרה שמפרידה בין החצרות. אבל אם מקצתו של החלון ואפילו משהו ממנו בתוך עשרה תפחים לכיוון הקרקע, מערבין שניים, ואם רצו, מערבין אחד. זאת אומרת, אם היה שונה את הרישה בלבד, הייתי אומר שכל שיש מהחלון ואפילו מקצתו למעלה מעשרה, אין מערבים יחד, שכדי לערב עירוב אחד, צריך שיהיה החלון כולו בתוך עשרה תפחים מן הקרקע. לכן שנה בסייפה שימו למעלה מעשרה, אינם מערבים אחד, להשמיענו שדווקא אם כולו למעלה מעשרה, אבל אם מקצתו בתוך עשרה, אם רוצים, מערבים אחד. אפשר שתי החצרות שיערבו עירוב אחד. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל, הקמה השמלן, שמה ששנה בסייפה פחות מארבעה לארבעה, זה אגב משהו שנה למעלה מעשרה. ביאה הגמרא ברייתא ששנינו בה בפירוש, כמו שביארנו את החידוש של הסייפה של המשנה. תנינה שנינו במשנה להד אתנו רבנן את מה ששנו חכמים בברייתא. ויש ללמוד מכך, אומר רשי במסכת חגיגה בדף בית עמוד בית, שדברי הברייתא הזאת הם עיקר וסומכים עליה. כי בעצם אנחנו מסמיכים את דין משנתנו על הברייתא הזאת. אם כן, תנינה להד אתנו רבנן, שנינו במשנה בעצם את מה ששנו חכמים בברייתא, שנאמר בחלון בכותל שבין שתי חצרות, כולו למעלה מעשרה ומקצתו בתוך עשרה, או כולו בתוך עשרה ומקצתו למעלה מעשרה, מערבין שניים ואם רצו מערבין אחד. הרי מפורש בברייתא שאפילו מקצתו של החלון נתון פחות מעשרה טפחים מן הקרקע, מערבין עירוב אחד אם רצו. דהיינו שמערבים את שתי החצרות כחצר אחת. מקשה הגמרא על הברייתא, אשתא מעתה יש לי תמוה, אם כולו למעלה מעשרה ומקצתו בתוך עשרה, אמרת מערבין שניים ואם רצו מערב אחד, כולו בתוך עשרה ומקצתו למעלה מעשרה מבעיה, האם נצרך לומר שגם בזה אם רצו מערבין אחד? ודאי שאפשר לערב את שתי החצרות לחצר אחת. מתרצת הגמרא, זו ואין צריך לומר זו, קטני. אכן הברייתא הזו נשנתה בדרך של זו ואין צריך לומר זו, כלומר, אכן אחר שנשנתה הרישה, שוב אין צריך לשנות את הדין בסיפה. אלא שלפעמים שונה התנא את משנתו באופן זה. הוא פותח בדין המחודש יותר, ואחר כך הוא שונה את המחודש פחות. ואף שאחר ששנה את הדין הראשון, אין עוד חידוש בהשמעת הדין השני. ואת העניין הזה של זו ואין צריך לומר זו, מסביר השלה הקדוש. התנא שמע שתי לשונות מפי שני תנאים. אחד נקט את הדין הפחות מחודש, ואחד נקט את היותר מחודש. לפיכך כתב את שני הלשונות כדי להביא את דעות שני התנאים. ואף לאחר שהביא את הדין המחודש יותר, לא היה צריך להביא עוד את הפחות מחודש. בכל אופן הוא מביאו. אומרת הגמרא, לאחר שנתבאר שדי בכך שיהיה אפילו מקצת מהחלון בתוך עשרה טפחים מן הקרקע, דנה הגמרא לגבי חלון עגול. כמה צריך שיהיה ממנו בתוך עשרה טפחים? שכן בחלון מרובה שרוחבו ארבעה טפחים, כשמקצת ממנו בתוך עשרה טפחים, יש באותו מקצת רוחב של ארבעה טפחים. לא כן הדבר בחלון עגול, שכשמשהו ממנו נכנס בתוך עשרה טפחים מן הקרקע, אין לו רוחב של ארבעה טפחים, שהרי דבר עגול הולך ומתקצר בתחתיתו. על כן באה הגמרא לבאר כמה צריך שייכנס מעיגול של חלון בתוך עשרה טפחים, כדי שיהיה ברוחבו ארבעה טפחים. אמר רבי יוחנן, חלון עגול, שהוא בכותל המפריד בין שתי חצרות, צריך שיהיה בהיקפו של החלון 24 טפחים. וטעמו, משום שלקמן בדף עין וו עמוד ב', מבואר שריבוע המוקף בעיגול, גדול היקפו של העיגול משל הריבוע, בכדי מחצית מהיקף הריבוע, ומאחר שגודלו של החלון שבין שתי החצרות צריך שיהיה לפחות 4 על 4 טפחים, והיקפו הוא 16 טפחים, נמצא היקף העיגול המקיפו הוא לפחות 24 טפחים, ורוחב קוטר העיגול הוא 8 טפחים. וזה על פי מה שלמדנו לעיל בדף י"ג עמוד ב', שכל עיגול שיש בהיקפו 3 טפחים יש ברוחבו טפח, כלומר, שיעור היקף העיגול הוא פי 3 מרוחבו, מקוטרו. נמצא שאם היקף החלון 24 טפחים, רוחבו הוא 8 טפחים. ושניים ומשהו מהם, שני טפחים ומשהו מתוך קוטר החלון, צריך שיהיו בתוך 10, בתוך 10 טפחים שמן הקרקע. שעל ידי כך, אם ירבענו, אם נשער את הריבוע שבו דלת על דלת טפחים שבתוך החלון, נמצא משהו מהריבוע בתוך 10. והביור הוא כך, שהרי אורך הקו של הקוטר מהנקודה התחתונה של החלון לנקודה העליונה, 8 טפחים. ומאחר שהמרובע שבתוכו הוא 4 על 4 טפחים, ומקומו של המרובע הוא בארבעה טפחים האמצעיים של קוטר העיגול, כי אם את הריבוע הנתון בתוך העיגול נעלה מעט למעלה או נוריד מעט למטה, לא יוכלו כל צלעותיו של הריבוע להיכנס בתוך העיגול. נמצא שהמרחק בין הנקודה התחתונה של העיגול לצלע המרובע הוא שני טפחים. והחשבון של 8 טפחים הוא כך. שני טפחים הנקודה התחתונה עד הריבוע, הריבוע הוא ד' טפחים, ועוד שני טפחים הריבוע עד הנקודה העליונה של העיגול, סך הכל 8 טפחים. ומכיוון שצריך שיהיה משהו מתוך המרובה של דלת על דלת טפחים בתוך 10 טפחים מן הקרקע, צריך שיהיו שני טפחים ומשהו מתוך קוטר העיגול בתוך 10 טפחים של הכותל. וכך באותו משהו נכנס מקצתו של ריבוע שבו דלת על דלת טפחים. כך בעצם הסבר הגמרא על פי התוספות בדיבור המתחיל, ושניים ומשהו מהן בתוך יוד בשם הריוון. ממשיכה הגמרא ומבררת את טעמו של רבי יוחנן שיצריך שיהיה היקף העיגול 24 טפחים בדרך של שקלא וטריא. קושייה ותירוץ, קושייה ותירוץ עד שמתבאר טעמו של רבי יוחנן. מה כשהגמרא מכדי הרי כל עיגול שיש בהיקפו שלושה טפחים יש ברוחבו טפח. היקף העיגול הוא פי שלוש מרוחבו. ולמידים זאת מהים שעשה שלמה מהמקווה שהעמיד שלמה המלך בבית המקדש, שנאמר בספר דברי הימים ב' פרק ד' פסוק ב' ויעש את הים מוצק 10 אמה משפתו אל שפתו, עגול סביב וקו 30 איסוב אותו סביב. הרי של 10 אמה רוחב 30 אמה היקף. אז כל עיגול שיש בהיקפו שלושה טפחים יש ברוחבו טפח. היקף העיגול הוא פי שלוש מרוחבו. ואם כן בתריסר סגיה, די שיהיה היקף העיגול 12 טפחים, כי אז יהיה רוחבו 4 טפחים, שזה הרוחב הנצרך לחלון. מדוע יצריך רבי יוחנן שיהיה היקפו של העיגול 24 טפחים, היקפו של החלון העגול? תרץ את הגמרא בדף עין וו עמוד ב', אני מי לדברים אלו אינם אלא בעיגולה, אינם אלא בעיגול שכדי שיהיה רוחבו 4 טפחים, די בהיקף של 12 טפחים. ואומנם עיגול אין רוחבו אלא באמצעו, משם הילך הוא מתקצר והולך, וימצא רוחב דפנותיו פחות מ-4 טפחים. אבל בריבוע, שמידת רוחבו אינו רק באמצעו, אלא גם בכל 4 דפנותיו, באינן תפי, צריכים שיהיה כפו גדול יותר, ובנידוננו הרי לא די ברוחב 4 טפחים במקום אחד, אלא צריך שיהיה ריבוע של 4 על 4 טפחים מכל צד. ממשיכה הגמרא ומקשה, מכדי הרי כמה היקפו של מרובה יתר על היקפו של העיגול? רביע, רבע מהיקף המרובה. שמרובה שרוחבו 4 טפחים היקפו 16, ועיגול שרוחבו 4 היקפו 12 טפחים. ואם כן בשיצר סגיה, די שיהיה בהיקפו של העיגול 16 טפחים, מדוע יצריך רבי יוחנן 24 טפחים? והמקשה היה סבור שרבי יוחנן דיבר על היקף הריבוע שבחלון, ולכן הקשה שמספיק ב-16 טפחים, מסביר המאירי. תרץ את הגמרא, אני מילי דברים אלו אינם אלא עיגולה דנפיק מיגו ריבוע. עיגולה יוצא מתוך מרובה, כלומר שהוא עשוי בתוך מרובה, באופן זה די בתוספת רבע בהיקף המרובה להיקף העיגול. אבל ריבוע דנפיק מיגו עיגולה, ריבוע יוצא מתוך עיגול, כלומר שהוא בתוך עיגול כמו בנידוננו, שהחלון עגול וצריך שבתוכו ייכנס ריבוע של דלת על דלת טפחים, באינן תפי צריך שיהיה היקפו של העיגול גדול יותר מהיקפו של המרובה. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם שצריך שיהיה היקפו של העיגול יותר גדול? משיבה הגמרא, משום מורשה דקרנטה. פינות המרובה שצריכות להיכנס בתוך העיגול, והרי העיגול מתקצר והולך. וצריך אם כן לחשב את האלכסון של המרובה. שאם המרובה הוא דלת על דלת, האלכסון שלו הוא יותר מדלת. וכולו צריך להיכנס בתוך העיגול, ולפיכך צריך להיות היקף העיגול גדול יותר. ומסביר רש"י, כוונת הגמרא שמלבד מה שנפחת מהעיגול בקשתות שמקיפות את הריבוע, גם בלא זאת צריך להיות היקפו גדול יותר. משום שאין רוחבו יכול להיות כרוחב הריבוע 4 טפחים, אלא יותר מכך. משום שהוא צריך לכלול בתוכו את פינות הריבוע, ולצורך כך יש לחשב את אלכסונו של הריבוע. מקשה הגמרא, מכדי הרי כל עמתה בריבוע, עמתה ותרי חום שבאלכסונה, כל עמה שהיא בריבוע, דהיינו ריבוע שאורכו עמה ורוחבו עמה, יש באלכסון שלו עמה ושתי חמישיות, ואם כן בנידוננו, שזה ריבוע של דלת על דלת טפחים, אלכסונו יהיה 5 טפחים ושלוש חמישיות טפח. כי ב4 טפחים יש באלכסון תוספת של 8 חמישיות טפח, 2 חמישיות לכל טפח, ו5 חמישיות הם טפח אחד שלם, ועוד 3 חמישיות טפח ביחד עם 4 טפחים נמצאת מידת האלכסון 5 טפחים ו3 חמישיות טפח. והוא רוחבו של העיגול המקיף את המרובה הזה, ואם כן בשיפסר נקי חומשה סגיה, די שיהיה בהיקפו של העיגול המקיף את המרובה 17 טפחים חסר חמישית טפח, שהוא היקפו של עיגול שרוחבו 5 טפחים ו3 חמישיות טפח. כי היקף עיגול שכותרו 5 טפחים ו3 חמישיות הוא פי 3 ממנו, ונמצא שההיקף 15 טפחים ו9 חמישיות. מתוך ה9 חמישיות, 5 חמישיות זה טפח שלם. הרי לנו 16 טפחים שלמים, ועוד 4 חמישיות טפח. מדוע יצריך רבי יוחנן שיהיה כפו 24 טפחים? תרץ את הגמרא, רבי יוחנן אמר, כי דיין זה קיסרי. רבי יוחנן סובר כמו דייני העיר קיסרי, ואמרי לה ויש אומרים כרבנן, כחכמים דה קיסרי. דאמרי שהם אמרו, עיגולה מיגו ריבוע ריבעה. עיגול שעשוי בתוך מרובע היקפו קטן מהריבוע המקיפו ברבע מהיקף הריבוע, כדי לעיל. ריבוע מיגו עיגולה, ריבוע שעשוי בתוך עיגול פלגה, גדול ממנו היקפו של העיגול במחצית מהיקפו של הריבוע. הווה אומר שהריבוע הוא קטן בשליש מהיקפו של העיגול המקיפו, ובנידוננו שהיקפו של הריבוע הוא 16 טפחים, הרי מחציתו 8 טפחים. אוסף את השמונה טפחים על היקף הריבוע, הרי לך 24 טפחים, כפי שאמר רבי יוחנן, שחלון עגול צריך שיהיה בהיקפו 24 טפחים. ולדעת דייני קיסרי, אורך האלכסון של הריבוע של דלת על דלת טפחים, הוא 8 טפחים, והוא גם רוחבו של העיגול המקיפו, ונמצא היקף העיגול שהוא פי 3 מרוחבו, 24 טפחים. אומרת הגמרא שנינו במשנה עם גודל החלון שבין שתי החצרות פחות מ-4 ל-4 טפחים, או שהוא גבוה מ-10 טפחים מן הקרקע, אינם יכולים לערב יחד. אמר רב נחמן, לא, שאנו לא נשנה דין זה שאם החלון גבוה מ-10 אינם יכולים לערב יחד, אלא בחלון שבין שתי חצרות. אבל בחלון שבין שני בתים, אפילו אם הוא למעלה, מ-10 נמי, גם הדין שאם רצו לערב מערבים אחד, שואלת הגמרא מה הייתה, מה הטעם לחלק בין בתים לחצרות, משיבה הגמרא ביתה, כמאן דמלא דמי. בית נחשב וכמו שהוא כולו מלא לפי שהוא מקורה, והרי זה כמו שאין החלון גבוה 10 טפחים. רש"י במסכת שבת בדף ה עמוד ב כותב שדבר סתום מכל צד נחשב כמו שהוא מלא חפצים עד גגו. ובטעם הדבר יש לבאר על פי הרשב"א שכתב שהדרך להשתמש בבתים בכלים גדולים ולפיכך נחשב שקרקע הבית מתחיל בגובה הכלים ונמצא שאין הפסק מחיצה בשיעור 10 טפחים בין שני הבתים. מקשה רבה על רב נחמן מברייתא, איתי ורבה לרב נחמן, שנינו בברייתא, אחד לי חלון שבין שתי חצרות ואחד לי חלון שבין שני בתים ואחד לי חלון שבין שתי עליות ואחד לי חלון שבשני גגין, ואחד לי חלון שבין שני חדרים, כולן, אם הם של שני בני אדם הרוצים לערב יחד, צריך שיהיה בחלון 4 על 4 טפחים בתוך 10 טפחים. קשה אם כן על רב נחמן ממה ששנינו כאן, שאף חלון שבין שני בתים צריך שיהיה בתוך 10. תרץ את הגמרת תרגומה, תעמיד ותבהר את מה ששנינו שצריך שיהיה החלון בתוך 10 טפחים מהקרקע. החצירות, על חלון שבין שתי חצירות, אבל בחלון שבין שני בתים, אין צריך שיהיה בתוך 10. מקשה הגמרא על התירוץ והאחד לי קטני, הרי שנינו בברייתא אחד לי, משמע שכל הדברים הנזכרים בברייתא דינם שווה, ובכללם חלון שבין שני בתים, וחוזרת הקושייה על רב נחמן. תרץ את הגמרא תרגומה, תיישב ותבהר מה ששנינו בברייתא אחד לי, 4 על 4, על הדין שצריך גודל החלון להיות 4 על 4, שבזה אכן כולם שווים, ואף חלון שבין שני בתים, שאם אין בחלון דלת על דלת פחים, אין מועיל עירוב, אבל לעניין גובה החלון מן הקרקע, אין דינם שווה. שבבית אין צריך שיהיה בתוך 10 טפחים, או כדברי רב נחמן. דנה הגמרא בעניין פתח הפתוח מבית לעלייה כשהם של שני דיירים. באי מיני שאל ממנו רבי אבא מרב נחמן, לול הפתוח מן בית לעלייה. פתח שישנו בקרקעית העלייה שפתוח לבית, והבית והעלייה הם של שני אנשים, והעלייה גבוהה 10 טפחים מקרקע הבית, והפתח רחב דלת על דלת טפחים, ורוצים דיירי הבית והעלייה לערב יחד. האם צריך סולם קבוע לעלות בו מהבית לעלייה כדי להתירו? להתיר את הבית, לערב עם העלייה שעל ידי הסולם חשוב הפתח כפתח גמור? או שאין צריך סולם קבוע להתירו? ומבאר את הגמרא את צדדי הספק. כי אמרינן ביתא כמאן דמלי דמי, מה שאמרנו לאל שבית מקורה נחשב כמו שהוא מלא, ולכן אין צריך להיות החלון שבכותל שבין שני בתים בתוך 10 טפחים מהקרקע, אני מילי דברים אלו אינם אלא כשהחלון מן הצד, בחלון שבכותל, אבל כשהחלון באמצע בתקרת הבית, לא. לא אומרים כמאן דמלי דמי. וצריך סולם כדי להתיר לערב את הבית עם העלייה, או דילמה לא שנה, או שמה נאמר אין חילוק. ובכל חלון שבבית אומרים שהבית חשוב כמלא. פושטת הגמרא את הספק, אמר לרב נחמן לרבי אבא, אינו צריך סולם. סבור מן הסבורים היו בני הישיבה, סולם קבוע הוא די אינו צריך, שלא צריך סולם שיעמוד שם באופן קבוע. הסולם הרי, אבל סולם שיעמוד שם בשבתות, צריך שיהיה. כדי שיהיה נוח להשתמש מהבית לעלייה ויחשב עלול כפתח. אבל איתמר נאמר בבית המדרש, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, חד סולם קבוע וחד סולם הרי אינו צריך. כלומר, אף שבני עלייה עולים לשם דרך סולם שבחצר ולא דרך הבית, מותר. לפי שאומרים ביתה כמאן דמלי דמי, ונחשב הבית כמלא כולו לכל גובהו, ואין כאן מחיצת 10 שמפסיקה. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים, עין ה' ועין ו', במסכת עירובין עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. בית חצרות זו לפנים מזו וערבה כל אחת לעצמה, האם מותרות? שאלה שנייה, כשאסורים בני הפנימית במקומם, האם הם אוסרים על החיצונה? שאלה שלישית, כשערבו יחד והניחו בפנימית ושכח אחד מהפנימית, מדוע אין החיצונה יכולה להסתלק ולהשתמש לעצמה? שאלה רביעית, כשערבו יחד והניחו בפנימית ושכח אחד מהחיצונה, האם הפנימית מותרת? שאלה חמישית, האם מועיל ביטול מחצר לחצר? שאלה שישית, בעשרה בתים זה לפני מזה, והחיצון פתוח לחצר, מי מהם צריך לערב ומדוע? שאלה שביעית, בית חצרות וג' בתים ביניהם, אם מניחים העירוב הפנימי, מדוע אין הבתים צריכים להשתתף בעירוב? שאלה שמינית, מה הדין בזה כשהניחו העירוב באחד הבתים שבחצרות ומדוע? התשובה בתוספות. שאלה תשיעית, מה דין בין השמשות בדרבנן ולמה היא נפקמינה? השאלה האחרונה, בית חצרות וביניהם חלון דלת על דלת תפחים שמקצתו בתוך 10 תפחים מהקרקע, האם יכולות החצרות לערב יחד? עם השאלות הללו לשינון סיכום החזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, ערב שבת נוח, יום שישי, ה' בחשוון תשפ"א, ושבת העלייה לתורה של החתן דנן בנינו יקירינו, אוריאל נרו יאיר, בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון הקרוב, זין בחשוון תשפ"א, ייכנס לחופה, יבוא בברית הנישואין, בעזרת השם ובישועתו, כשברכות כולנו וברכותיכם, מלוות את בני הזוג שיחיו את הבניין הדעד, שיבנה בשמחה ובטוב לבב לאורך ימים טובים. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית, דפים עין ה' ועין וב, במסכת עירובין. מרחק 9 ו-20 דפים מסיום מסכת עירובין על קופי דפיה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב להשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, זין בחשוון תשפ"א, יום שמחת ליבו של בנינו יקירינו אוריאל נרו יאיר, החתן דנן, ונלמד לכבודם של בני הזוג הבאים בברית הנישואין לבניין הדייד, דף עין זין במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, ושבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.